שלום, אגדה של פסח, עמוד 291. מה שטוב במהדורה הזאת זה שאותו עמוד לכולם. עמוד 291. למי שקשה לו למצוא, זה אחרי עמוד 290. טוב, נא להסתכל בקרפס. טוב, יש, כן, זה כתוב גם בלדינו. קרפס. עכשיו, למה צריך לאכול קרפס? מה הסיבה? כן, אני שואל למה. מה זה שינוי? איזה שינוי זה? תגיד, בסדר, זה שינוי. זה שינוי שמה? בסדר, אבל אתה אוכל אותו. זה לא נכון מה שאתה אומר, כי כל פעם שטובלים צריך לטול ידיים. זה כל השנה. כל פעם שאתה אוכל דבר טבול במשקה, אתה צריך לטול ידיים. אז אין פה חידוש מבחינה זאת. החידוש הוא שאתה אוכל קרפס לפני האוכל. מה כל כך מחודש בזה? זה פותח את התיאבון, כך אומרת הגמרא. גריר, זאת אומרת, זה. אדם אוכל ירקות לפני הסעודה, זה גורם לו לפתוח את הבטן. כן. אז זה, ולכן, מה, אלה שלוקחים תפוחי אדמה מבושלים לצורך העניין, אני לא מצליח להבין. כן. אבל קרפס. קרפס על החסה. זה סלרי. אתה אוכל חסה, זה מרור. מה? יש כאלה שאוכלים מה? חס ושלום. בקרפס? אני לא מדבר על המרור, אני מדבר על הקרפס. עברה שנה.
אצלנו כל פעם
בין ששכחו את התקיעות של הבבל.
זה היה לפני שישה חודשים. מה? העלים, העלים. העלים של הקרפס. כן, זה קרפס. זה לא פרד, זה סלרי. אתה מכיר את הירק הזה? אז יש כאלה שאוכלים צנון. אצל האשכנזים התרגלו בכל מיני ירקות מסיבה פשוטה שלא היה להם סלרי. מה, בנורווגיה איפה תמצא סלרי? אז אוכלים, אני יודע, זה מה שהיה להם. כן, אני אומר שפעם התארחתי עם אשתי אצל מישהו בשבת, אז הוא אמר, הוא אמר לי, אשתו, הם ספרדים, אז תביא, הם אוהבים בטח סלטים והם אוהבים חריף, אז תביא להם מלפפונים חמוצים. טוב, בסדר, עכשיו קרפס זה ירק חי שאוכלים עוד לפני המגיד כדי לפתוח את התיאבון. מה השינוי בדבר? מה? למה זה שינוי? מה השינוי בזה שאני פותח את התיאבון? כי בדרך כלל, למה אדם אוכל, תגידו?
שהוא רעב,
כדי למלא איזשהו צורך. אבל אם אין לו צורך, הוא לא יפתח את בטנו במיוחד כדי להוסיף מאכל, נכון? שהרי אין זה מן הדרך הראויה לצדיקים, שהצדיק אוכל לשובע נפשו. הוא לא צריך לאכול יותר. אז מה השינוי פה? שאתה מורה שפה האכילה היא אידיאל. עד כדי כך שאם אין לך תיאבון, אתה אוכל ירק כדי שיהיה לך תיאבון. זאת אומרת שהאכילה יש לה ערך עצמי בלילה הזה. כן, אבל כי הצרפתים הם בהמות. אבל מה? בודחות? כן, אבל יש להם נטייה אל התאווה. ולכאורה הנטייה אל התאווה היא דבר פסול. ודווקא בליל הסדר אנחנו עושים כל מיני מעשים שמורים על כך שיש לנו חפץ להתנהג בהתנהגות של בני מלאכים. ולכן, פה השינוי. הרי הרי אנחנו יהודים, על היהודים אין מה לאכול. ואז לכן אנחנו משתדלים לא לאכול ירקות. כן, הגמרא אומר שמה שרב חסדא אמר, שכשהוא היה עני הוא לא היה אוכל ירקות כדי שלא ירבה את האבונו. רב חסדא, אחד מהאמוראים, היה משתדל שלא לאכול ירקות כדי שלא ירבה את האבונו. ופה אנחנו אוכלים ירקות כדי לפתוח את התאבון. זאת אומרת שיש ערך עצמי אידיאלי לאכילה על הילה הזאת.
כדי
שלא תאבון
לאכול
את הקורבן
פסח, כאילו זה
האידאל, האידאל המזונאי. לא, זה לא כדי לאכול קורבן פסח, קורבן פסח אסור לאכול אותו כשאתה רעב. יש פה שתי אכילות בלילה הזאת. יש אכילה של תאבון רב, שפתחת על ידי הקרפס, וזה אתה ממלא על ידי המצה. אתה אוכל מצה? כן, אבל מה, כזית? תאכל כזית, מה יש? אלא אנחנו רוצים שתאכל הרבה, שתסתום את תאבונך. מה, פחות מכזית? רק שנייה, אני אתייחס לזה. אבל אני לא צריך לאכול ירק כדי שתאכל לאכול לתאבון את המצה. עכשיו, את הקורבן פסח אתה אוכל בסוף הסעודה כשאתה כבר לא רעב, זה עוד יותר אידיאלי, אתה אוכל למרות שאין לך צורך בזה, אתה גמור כבר, עכשיו דוחפים קורבן פסח. בימינו אין לנו קורבן פסח, אז אנחנו אוכלים במקום זה אפיקומן, זכר לקורבן פסח.
למה
הסיפור
הזה
של
הקורבן פסח
הוא
לא קשור לאכול הרבה מצה, ואחרי זה לאכול
על בטן מלאה? כשאני רעב, זה הרב קוק מסביר, זאת אכילה של הכנה. כשאני שבע, זאת אכילה תכליתית. מה יש לו ערך בעולם? התכלית או ההכנה? זאת התכלית. אז כל זמן שאני עסוק בהכנה, יש לי צער, שאותו הגעתי לתכלית. ואני סתם עכשיו תורח, זה דבר שאיננו התכלית. אבל יש מצבים אצל האנשים הקדושים, שגם ההכנה יש בה טעם התכלית, מה שנקרא טעם העץ כטעם הפרית. יש מצב שאפשר להרגיש בו כבר בתהליך המביא, המביא אל, אל, אל המטרה, כבר אפשר להביא שטעם המטרה. מה אתה מעבד? מה? לא יודע, לא יודע, אני עכשיו אדבר על עץ ופרי, בסדר? טעם העץ כטעם הפרי. אז יש בליל הסדר אידיאליזציה של שני המצבים. לכן יש אכילה לתיאבון של המצה, ויש אכילה תכליתית של הפסח.
למה צריך לפתוח את התיאבון בשביל
ההכנה?
למה אי אפשר
לבוא
ולהגיד, אוקיי, אז יש לי...
כי אני מעוניין בהכנה. כלומר, אכילה שהיא רק לשם מילוי התיאבון, היא אכילה של הכנה, היא לא אכילה תכלית.
הייתי יכול לבוא ולומר כזה דבר. יש מצווה לאכול חצי קילו מצות, שזו ההכנה.
אבל צריך לזרעת כשאני אוכל.
למה אני צריך להגיע להכנה כדי... מוכן? למה ההכנה היא לא בעצם ההכנה עצמה בשביל
התכלית? אני אסביר לך. כי יש בדרכי האכילה של האדם שני צורות אכילה. אכילה כדי לסתום את התיאבון, ויש אכילה אידיאלית, תכליתית. עכשיו, אצל הצדיקים, הצדיקים משתדלים לאכול רק באכילה הראשונה. יש להם צער מזה שהם עדיין לא קדושים. אתה יודע מה? אתה מבין את ההבדל בין צדיק לקדוש?
כן.
מה ההבדל?
הצדיק עושה משהו חייב, הקדוש...
יותר, בסדר. עכשיו, אם כן, הצדיק הוא מצטער שהוא רק צדיק ולא קדוש. לכן יש לו צער באכילה הזאת שהיא אכילת הכנה בלבד.
מה
הרלוונטי את כל הקרפיים? זה בדיוק זה. עכשיו, קודם כל, את הנקודה הזאת שיש לו צער, אתה מבין?
כן.
בליל הסדר אנחנו מנחמים את הצדיק. אומרים לו, כל האכילות מתקדשות. גם האכילה התכליתית שהיא קורבן הפסח, גם האכילה ההכנתית שהיא אכילה של הצדיק, עולה לדרגת קודש.
בגלל
שאנחנו קודש? בגלל שאנחנו אוכלים את הקרפס. כלומר, אנחנו אומרים, יש מצווה לאכול קרפס. אז יוסף יש גם אכילה שהיא רק הכנתית, הופכת להיות תכליתית. אז הכל מתלבט. בסדר? הלאה. יחץ. כן, בהגדה של פסח שלו, לא להטריע. שם זה כתוב בסגנון מאוד קשה להבנה. לכן, על מנת להקל עליכם, אמרתי את זה בצורה פשוטה. יחץ. למה אוכלים פחות מכזית? קודם כל אני אוכל יותר. נכון. ואני באמת אוכל יותר מכזה איתו. אני אוכל המון קרפס. למה הפוסקים אמרו לאכול פחות מכזה? בגלל הספק אם זו ברכה האחרונה או לא. אז דחקו אותך. זה הסיבה.
אתה אומר ברכה
האחרונה? לא. אני אוכל יותר מכזה, זה לא מברך ברכה האחרונה.
כי זה
הכנה, נכון. ככה כתבו אבותינו, אז מה זה
למעשה? אז למעשה מה צריך לעשות?
צריך לעשות כמנהג רבותיך. לי יש מזל, כן? אגב, דעת הרמב״ם, וכך נוהגים בלתימני, הרמב״ם כתב מפורש שיאכל לפחות כזית כרפס. נכון. הוא חושב שהוא יאכל כזית, בסדר, הכוונה, אבל אז מלא מה הברכה האחרונה.
באמת השאלה, אם יאכל כזית.
אגב, הרמב״ם גם כותב שברוחץ מברכים על נקודת ידיים. מה שרוחצים את הידיים בלי בברכה, לפי הרמב״ם, עם ברכה. טוב. יחד. למה חוצים את המצה? או אחת מהשתיים, זה מחלוקת לשלוש או שתיים. את הגרש יש רק שתיים. אבל אני שואל, למה לחצות את המצה?
איך היית רוצה שנאכל את השלמה?
כן, בשבת. הלחם שלך שלם? אתה לא מביא חצי חלה.
אני חותך ואוכל חצי חלה.
אבל אתה קודם כל מברך על שלמה. נכון? ופה המצה חצויה. אתה חוצה אותה לשניים. ואז מתחילים הלחמניה, נכון? ריה, האם סדר הסדר ידוע לכם או לא? אני מתחיל להעלות פה ספקות. לא,
לא.
לא. מברכים, יש שלוש דעות בזה. יש דעה שאומרת שלוקחים את שתי המצות וחצי. כן. יש דעה שאומרת שלוקחים מצה וחצי, ויש דעה שאומרת שעל אכילת מצה לוקחים את שלושת המצות. לא סבא, המוציא לכם מן הארץ לוקחים את שלושת המצות, מגיעים על אכילת מצה, מפילים את השלישית, ואז מברכים על אכילת מצה על אחד וחצי. יש שלוש דעות בזה והפוסקים, אבל כולם מסכימים שהברכה כוללת את החצי. כלומר, החצי מצה זה פשיטה. אז השאלה היא, למה צריך שהמצה תהיה חצויה? למה? זה התשובה. באמת. תלתניה, תלתניה בדלתניה. מה?
למה?
מה זכר לקורבן? שמה? מה? הקורבן חצוי? אתה לוקח חצי כבש? מה? לא. זה פשוט, זה נכון, יש כתוב בתורה, זה מצווה דאורייתא, כתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, ועניים, הם תמיד אוכלים חצי לחם.
לא מספיק, לא מספיק שהמצה
חצויה
כבר ברוחב שלה.
איך היא חצויה? ממש חצויה.
אולי האווירית מהם מפותחת לחם, אז עושים אותה
ב... עושים הכל כדי שהיא תיראה ענייה.
מספיק נראית
ענייה. אז עושים הכל. חלק מעונייה של המצה זה שהיא לא שלמה. בסדר? יש ארבע מרכיבים לעוני שלנו.
למה לחצות לשני חלקים שווים? אלא לקחת קצת...
ממה שזה שווים?
נו, זה...
לא שווים.
פחות, פחות.
לא, לא נכון. לפי המקובלים בכלל לא יכול... לא, לא, נכון.
לפי המקובלים...
שליש ושני שלישים, אבל לא עשירית לקחת וזהו.
לפי המקובלים חוצים ככה את המצב. אי אפשר לעשות.
למה? המצה שלך היא קשה?
רק אם זה רך,
נו, אז המצה זה רך. הרי איך אני יודע שהמצה זה רך? זה כתוב במפורש שהלל היה כורך, נכון? את המצה והמרור. איך הוא יכול לקרוך אם זה... ברור שזה היה רך.
אז
זה היה
מצה. זה מצה
לא
קשרה. למה? זה מצה רק... פיתה. למה? אני אחת. למה לא? פיתות זה רך? נו, אז למה שלא תעשה לך?
גם
יש חמץ בגלל.
מה?
זה לא עניין
ש... יש חמץ אם אתה נותן לזה לעלות, זה הכל. אבל אם אתה לוקח בצק של פיתה, מכניס את הנור מיד, בלי שלתת לזה לצפוע, אז יש לך מצה רכה, והיא קשרה לפסח, מה דעי?
למה מוכרים לנו
מסוד? לא, כי דעת האשכנזים להחמיר בזה שדבר שנמשך מחמירים, שהם חוששים שלא נאכל, לכן שוברים לך את השיניים. מצווה לשבור את השיניים זה דנים את עצמם כרשעים, זה הכי את שיניו, כן, אבל ולכן יש ספק למה לברך על מזונות.
יש מקום שם מוכרים מוכרים פיצות, סליחה, מצות, מצות.
כן, אני אכלתי את זה בגלל, כן?
לא, אתה אכלת,
אתה מקבל אותם?
כן, אבל איפה מצאת את זה?
בירושלים. במאה שערים.
פיצות?
כן, כן, פיצות. נחמד. אבל מה, אני אגיד לכם את האמת, זה כבד נוח. זה לא יותר טוב לבטן מהמצות.
זה מצות מבנה
עם בית.
יש
מה?
יש בינה, זה...
טוב, על כל פנים, למה לא קצת? כי אני משאיר לעצמו חצי לחם, זה הכוונה, אז זה שהלחם שלך חצוי, זה מראה שהוא עוני. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? זה הסבר. כן. נכון. בדיוק.
לא בעלית אפילו, מתחת לכרית למזרון. נכון.
כן, כן. מה? אני לא רואה בזה בעיה, מי שרוצה להחמיר שיחמיר. טוב, אבל בשביל הקוריוז זה טוב, אני אומר לך, אבל הבטן סובלת מזה, מה שאני ראיתי. אבל לא יודע, מה זה הקורבן פסח של אוכלים פעם? הרי זה יש לך פיתה דקה כזאת, בתוכה בשר צלוי עם חסה, ויש דעה שאומרת שהחרוסת זה היה חריף בכלל. כן, יש בין הראשונים שהחרוסת זה דבר חריף. אז אתה שם את הכל ביחד, זה נורמלי. אפשר לאכול, ואכלתם אותו בחיפזון, פשט פוד, זה נחמד. מה? כן, כן, זהו, כן. אבל כנראה שיש מצווה לסבול, אז שינו את זה. עכשיו, אבל למה אני אומר לך את זה? תסתכלו בעמוד 292. כתוב כאן, הלחמה עניה דיאכלו אבהתנה בערד המצרים. על מה אנחנו אומרים את זה? מה? על היחס, יפה. זה לא חלק מן המגיד. למרות שבכל האגדות כתוב מגיד מעל לזה, נכון? זה כתוב בעמוד 291, כתוב מגיד, נכון? ואחרי המגיד מתחיל הלחמה עניה. אבל כנראה שזה הסבר של היחס. למה חציתי את המצה? כי הלחמה עניה. בסדר? וזה עונה על קושי אחרת, שכל המפרשים מקשים. איך יכול להיות שאת אומר הלחמה עניה לפני שהילד שאל מה נשתנה? במיוחד שהתשובה לשאלה למה אוכלים מצה, היא המצה זו שאנו אוכלים על שום מה, זה בהמשך. אז מה זה עושה פה? לא, אתה לא מעניין, אתה כבר נותן תשובה. אתה כבר נותן לו תשובה, הלך מעניה. אלא זה לא תשובה למה אוכלים מצה, אלא זה תשובה למה חצינו אותה, זה משהו אחר. כן, אבל זה לא פותח לו, זה סותם אותו. הוא כבר לא שואל שאלה.
זה
לא עונה על המצה, זה עונה על זה שחצינו אותה, על החצייה שלה. זה מה שזה עונה. אלא? כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. יש אומרים קל, יש אומרים קל. עכשיו, המשפט הזה הוא לא נכון. נכון, הרי אסור לאכול פסח אלא למנויו. כלומר, כדי לאכול בפסח אני צריך להיות מנוי על הפסח לפני שחיטתו. מתי שחטתי את הפסח? אחרי הצהריים, נכון? כלומר, כשאני מתחיל את ליל הסדר, זה כבר לילה, הפסח כבר נשחט מזמן, ויתכן שהוא אפילו צלוי כבר. אז אסור לצרף אדם לפסח אחרי הצליעה, נכון? גם הכל דכפין הוא לא נכון. מה זה כל דכפין תביא לאכול? זה לא נכון, אסור לו לאכול אם הוא לא, נגיד את הקורבן חגיגה הוא יכול.
פסח אסור, אבל כמו לסבוע.
אבל כתוב כאן ויפסח.
אבל מה
זה כל דכפין?
אלא אם כן הוא מנוי החבורה והוא צריך
אבל אז אני לא צריך להזמין אותו. אני כבר לא צריך להזמין אותו, הוא חלק מהחבורה שלי.
בגלל שמדמקתי על החובה נקרא שחיטה, אני אז השחיטה, הרבה מים עברו בירדן, ואני לא יודע בדיוק איפה, ואני צריך להימנות על החבורה הזאת.
לא, אני לא יכול להימנות אחרי השחיטה.
לא, בגלל שמדמקתי לפני השחיטה, ועובר הרבה זמן, שוכפים, וחלפים, ומורידים, ותולים,
אז אני חייב להימנות על החבורה הזאת. אני לא יכול להימנות.
לא כתהליך, אני חייב להצטרף אליהם לאכול.
אם נמנתי איתם, ודאי שאני... אז אומר, כל הנויים, הכוונה כל נצריך, הכוונה כל הנויים.
כן.
זה לא כל נצריך, זה רק הנויים.
רק כל נצריך, איזה עוד צורך יש? מה זה לא צורך?
אז אומרת, אלה שכבר מנויים, הם הנקראים צריך.
נכון.
זה חידוש עצום, אף פעם לא חשבתי על זה. אבל... טוב, זה אני יכול לעשות מי שאני רוצה, לאכול את המצב ואת החגיגה. אבל את אומרת, הצריך זה מי שכבר מנוי, והוא צריך כי הוא צריך לאכול, כי הוא... אפשר להבין את זה אחרת. שהרי לשון ארמי הוא לשון המיוחד לקינה, כך אומרת הגמרא. קינה, לא נבראת ארמית, אלא לקינה.
קינה או קינה?
קינה. אוי ואי, גוואלד. כן? אז ארמית נבראת בשביל קינה. ויש פה, אם כן, זה הקטע היחיד בהגדה, חוץ מחד גדיה, שהוא בארמית. אז למה אומרים את זה בארמית? כי זה קינה, קינה על מה? שעד עכשיו היינו אוכלים מצות לא כלחם עוני, היינו אוכלים מצות כלחם חירות, אבל עכשיו שחרב המקדש ואין לנו אפשרות להקריב קורבן פסח, אז חזר להיות לחמה עניה. ואז מה קורה? עכשיו אנחנו יכולים להזמין מי שאנחנו רוצים, כל דכפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח, כל אחד יכול.
זה
הצער שכל אחד יכול. אנחנו לשנה הבאה ברדי ישראל, ואז לא נוכל להזמין את כולם. איזה כיף יהיה שלא נוכל להזמין מי שלא ברשימה. נכון, מה זה מפריע לך? יהיה לך קטעים אחרים, אל תדע. כן? לא רק שלא נגיד, יהיה אסור להגיד, כי אתה לא יכול להגיד כל דצריך יתה ויפסח, אלא אם כן נקבל את הפירוש של פנינה, שדצריך זה המנויים דווקא. הבנת את זה ככה? דווקא המפרשים יקשו, אבל אפשר לצרף את זה לתירוצים הרבים שלהם. אני מוכן בלי נדר השנה להגיד את זה. בסדר. בין בשמך, בין שלא בשמך. יכול להגיד שאני אמצאתי. מה? זה הגיוני, אולי זה מכאן חיוב. טוב, יכול להיות שהשנה בכלל אנחנו נשנה את הכל. אם כולכם תבואו לירושלים, תאכלו את הפסח. איזה בלגן זה יהיה. זה לא זה להיערך, כמה זמן נשאר עכשיו פסח? לא, אז לא יתאר, פסח בא בתורה. כן, לא, פסח זה לא נקרא ציבור. זה קורבן יחיד שיש לו דינים של קורבן ציבור. וכיוון שכתוב במועדו, אז הוא דוחה את התאומה. כן. לא, זה... מה? לא, זה... אם הממשלה תיתן לך לעשות, נאמר כך. תבוא, תיקח כבש, תשחט. כן. טוב. השתה אחר לשנה הבאה בערד ישראל. אגב, יש פה בעיה. מי שגר במהלך הליכה של יום מירושלים, ולא מקריב קורבן פסח, מה דינו? קרץ, נכון? כתוב, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל מעשות הפסח ונחרטה נפש האם מקרה. אז זה קרץ. אז למה אנחנו לא
מקריבים?
מה?
גורלם של
חיפאי? לא, חיפאי שלא מגיע, אז הוא במרחק הליכה יותר מיום הליכה, כמו אז הוא פטור. נגיד, לא, זה לא שהוא פתור, אבל קראת הוא לא חייב. אבל מה יעשו הירושלמים, או יושבי בית שמש, או יושבי קיית ארבע, שנמצאים במרחק הליכה של יום אחד? הגמרא אומרת, עד לוד, כן, אז לכאורה הם חייבים קראת, אם הם לא מחייבים. מי אמר הם לא תורים? אבל קורבן פסח דוחה את הטומאה. כשכל הציבור תמה, אז כן נביא את הפסח. אז אתה אומר שאף על פי שדוחה את הטומאה, אבל אם לא יקריב לא חייב קרץ. איך אתה אומר? זה חידוש. אתה הביא את זה. כן, זה לימוד זכות גדול על עם ישראל. כן.
אבל גם אין
איפה להקריב. למה אין איפה להקריב? איפה אפשר להקריב? מה הבעיה? תיקח כבש, תבוא להר הבית, למקום של העזרה. תשפח. למה זה לא יכול לא? כבש שחוט? לא, אתה צריך לשחוק אותו.
לשחוט אותו,
נמצא
במקום.
כן, בעזרה.
אין לנו נגישות לשם.
למה אין לנו נגישות?
לא נותנים, מה זה
לא? מה זה לא נותנים? מותר לי? היום היהודי רוצה להיכנס להר הבית, לא נותנים לו?
לא.
נותנים לו, הוא יודע. מותר? להתפלל אתה לא יכול. לשחוט קורבן, אף אחד לא אמר לך לא. מה יש לך פה בתיק? אין, זה טייפ ריקורד, יש לי טייפ.
היום אפשר להיכנס להר הבית?
כן. אפשר להיכנס להר הבית? מה? ניסו, ניסו. ניסו. לא הלך. באו עם כבש הכל. נו, אז למה אתה לא עושה את זה, אה? חיוב כרת. מזעזע. טוב. לא, יש לנו תירוצים. יש לנו כמה תירוצים.
מה חיובים שלנו? מה נעקד אם שוחקים?
לא, זה שחוט לחוץ, יש חיוב כרת למי ששוחט בחוץ. כל קורבן, קורבן שנשחט בחוץ חייבים כרת על זה, על השחיטה. גם אם זה קורבן, כל קורבן.
מאז הבמות, מאז שמתמות
הבמות. כן, אבל לא מקריבים את קורבן
על המזבח. ודאי שמקריבים על המזבח. את האימורים שלו.
של כל הקורבנות,
כל ה... כן, כן, היו שם טונות, טונות של חלב ודם היו על ה... אחד, אחד, אחד. לא, כל הלילה, זה נשרף כל הלילה שורפים את זה. כן, מה הבעיה?
אתה מוכן לאכול שם?
הכמות היא קטנה סך הכל.
אבל לא, לא,
לא. החלב המחצה את הקרב, מה שכתוב בפרשת ויקרא. כל החלב, כל החלב, ואת הדם שוברים על המזבח, ואת העלייה. העלייה והזרוע והלחיים והקבע. כל זה נשרף. כל השאר, צולים. מה הבעיה? לא, בפסח לא. אז זה... אבל היום, כן, בסדר, היה... סך הכל יש 5.5 שעות, והאמת שהיו בפחות זמן עושים את זה. היו עושים את הפסח, כל הסיפור הזה לקח 2-3 שעות מקסימום.
כל
עם ישראל.
כל
המזבח
לא, כל מי שעלה לרגל, מצווה לרגל לעלות לרגל.
והכל המזבח אחד.
כן, אבל.
אפילו אם יש 100,000 קורבנות, שזה מינימום.
נו, אז מה הבעיה?
100,000 קורבנות להקריב, לשחוט ולעלות על המזבח בשעה.
רגע, קורבן, על קורבן אחד, אתה יכול לשים 140 איש, בלי בעיות, נכון?
בסדר, 40 איש.
עכשיו, לא 40 איש נכנסים לעזרה.
בסדר, נכון.
אחד, אחד שבא, עם הכבש, כן?
כמה אנשים מתפלים היום?
לא,
אבל זה בעזרה, זה תחום יותר קטן. לא, אפשר להכניס 1,000,000 איש להר הבית של היום. אם רוצים, אפשר להכניס שם 1,000,000 איש בלי בעיות.
אבל אפילו יש 100,000 קורבנות, אני כבר לא מדבר על האנשים
שלהם. היו עושים זה בשלוש כתות. לא, בשלוש כתות הפסח נשחק.
וכל זה בשעתיים, על מזבח אחד?
רגע, 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 רגע. אולי אתם לא מודעים איך זה הולך שם.
אם זאת העזרה. זה המקדש, נכון? פה בית קודשי הקודשים, פה האחד, ופה האולם, בסדר? לשם אף אחד לא נכנס. מסביב לזה יש לכם עזרה. עזרה היא גדולה. מול האולם נמצא המזבח. המזבח הוא משהו כמו 8 מטר על 8 מטר. זה גבוה. מה? הוא נקרא מזבח הנחושת, אבל הוא לא מנחושת, הוא מאבנים. ופה יש הכבש שבו עולים במזבח. בסדר? עכשיו, איפה שוחטים? בכל העזרה, כלומר, כל התחום הזה. כל התחום הזה אפשר לשחוט בו. כל זה מתמלא כבשים. כן? בשלוש פעמים עושים את זה, שלוש כתות הקורבן נשחט, הפסח נשחט, כל זה מלא בכבשים בלי סוף. אתה רואה את העזרה מלמעלה, הכל לבן. מה
קורה לו?
להבדיל, מה זה היה
בכל? מה? הכל, הכל לבן. בסדר? עכשיו, הכהנים עומדים פה על יש איזה מקום, הכהנים עומדים עם חצוצרות ושופרות, תוקעים. כולם שוחטים.
מי זה כולם? כל בעל?
כל בעל קורבן שוחט.
הוא בעצמו.
הוא שוחט בעצמו. אפשר שהכהן יעבור, יעזור לו, אבל כל אחד יודע לשחוט, לוקחים אנשים שיודעים לשחוט, כל אחד שוחט. כמה זמן לוקח לשחוט?
שתי שניות.
נכון. בסדר? שתי שניות. עכשיו, מה קורה עם אדם? יש שורות של כהנים עם בזיחים, ככה, עומדים. נגיד פה אחד, יש לו כבש פה. יש לו כבש פה. פה, מפה עד המזבח, יש שורה של כהנים עם בזיחים שמעבירים אחד לשני את הדם. כלומר, אז אחד גמר לשחוט, תזוז, השני בא עם הכבש שלו, שוחט. כן? נגיד ככה, נתאר לעצמנו שאתם כולכם כהנים, ולכל אחד מכם יש בזח.
בזיח?
שיהיה בזיח. בסדר? עכשיו, פה אני ועוד 50 אנשים עומדים עם הכבש. אני שוחט, אתה מקבל את הדם בזיח שלך, נותן אותו לנתנאל, נתנאל נותן לך הנחה לתת. אני כבר, ואתה מעביר עליו. כל אחד יש בזיח, מעבירים ככה סביב השרת.
רק ומלא.
רק ומלא, כלומר, יש רק אחד מלא בינתיים, כן? כלומר, אתה קיבלת את הדם, בואו פה שחטתי.
איפה כבש בינתיים
לשחוט? הוא ביד שלי. אני מחזיק כבש שחוט. אני מחזיק כבש שחוט, הדם ניגר, ואז אלכס לוקח את הבזיח מלא דם, נותן לך אותו, ואתה מעביר לו אחד אחר ריק. בסדר? אני זז, עם הכבש. יש לו אחר בא. גם הוא מקבל את הדם, מעביר עליו.
כמה זמן לוקח לשפיכה של הדם?
זה, לא. אז היו כמה שורות כאלה של כהנים. העזרה הייתה מלאה בכבשים, בבעלי כבשים, ובשורות של כהנים בזיח. אתה שם מגיע, מקבל את הבזיח מלא דם, שופך על גבי המזבח. ממשיך על זה. סליחה,
הרב.
זה
המזבח הזה?
הרב. מה? מהמזבח? לא, זה משפחה.
שורה של כהנים, זה רק אחת או ש...
יש מלא, הנה, פה יש עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה. היו עושים כמה עשרות שורות, העיקר שזה מגיע אל המזבח, שופכים. בסדר? כולם גמרו עם זה, יוצאים החוצה.
עם הכבש.
עם הכבש השחוט. בסדר? לא, כלומר, יש נקודות הפשטה, מפשיטים אותו.
מי מפשיט? בעל הכהן.
לא, זה הכהן כבר מפשיט. יש צוותים שמפשיטים. לוקחים את האימורים, ואת זה שולחים על גב המזבח. פה, שולחים את זה. בסדר?
כל זה בתוך 5 שעות?
כל זה בשניות.
לא, כל התהליך...
כמה זמן לוקח פה להפשיט כבש ולקחת את האימורים? אם אתה מיומן, תוך 10 דקות גמרת.
כולל מיקוז אדם?
כל 10 דקות
לכנס אחד?
אדם שזורם מהכבש.
זה שום דבר, כמה זמן כוח כל אדם הזה לתת?
לא, לא כל אדם היה... עד
שמתמלא
בזיח, מה? יקרת אדם, אתה משתף תלוי?
כן, לא יודע, מה?
היו שוטפים את ההזרה כולה עם מים,
אם כל זה לקח 5 שעות, אז היה שם סדר מופתי.
היה סדר מופתי, מה? מיומני, מה אתה חושב? היו חזרות שם, היו חזרות...
זה רק שיש איזשהו אירוע ציבורי במדינת ישראל, הציבור עושה להפך ממה שהוא מתפקד.
לא, אבל שם, אתה לא חושב, הכהנים שם, מה זה, עומדים עם מקלות. עכשיו, אם זה המזבח, אם זה המזבח, כן? אני מסתכל עליו מהצד, פה זה הכבש שבו עולים מהמזבח, אז לאט לאט, פה על גבי העצים יש עצים, על גבי העצים יש לך אימורים, זה יש לך טונות של אימורים, לא שורפים את זה בינתיים, לא, לא שורפים, חכים. האימורים זה החלקים של הכבש שמתאים על גבי המזבח. כל אחד יוצא עם הכבש שלו מופשט, מופשט שכבר לקחו לו את האימורים, הולך הביתה. כן, תולה אותו בבית, בסדר? בזמן המגיד. בזמן המגיד, מעריכים את הכבש הולך ונצלח. בסדר? המגיד. ממה נשתנה ואילך? צלול. אבל יש גם בלילה, זה יותר טעים, שזה צלוי טרי. נכון? מה אתה צריך לך כל... בשר צלוי שתחקי איתה לו. בקיצור, כולם עושים את זה 3 פעמים. ממלאים את העזרה 3 פעמים לאנשים. אגב, כל זה תוך כדי אמירת הלל. היו שוחטים תוך כדי אמירת ההלל, הכל זה משהו, זה היה מוזיקה.
ושורכים 3 פעמים או ש...
לא, 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 לא. בסוף, כשמגיע הלילה, מדליקים את זה, וזה נשרף כל הלילה.
אבל אין מקום
בלי
בשביל...
יש, יש. אם אין מספיק, שמים בצד, וכשזה גומר להישרף,
מוסיפים. שריפת ההימורים לא גרמה לריח
בלתי נסבל? אבל מי נשאר במקדש?
כמות כזאת מסריחה את כל ירושלים עד לא.
מה נסריח בזה? שריפת חלב זה נסריח?
העמידה עצמה של הבשר והשריפה, שריפת הבשר לא
מצריפה.
מה סטייק? זה לא סטייק. אתה הולך לפארק קנדה או לחופשת טל ביום העצמאות, אתה לא מריח אותו דבר?
זה הריח שלכם.
זה
מה קורה עם כל האורות המושתים?
האורות המושתים? לא, האור לא, זה לא אור של עולה, האור הוא שלך. חוץ מזה מה שאתה רוצה.
אבל זה אכפון כזה. אה, מי המאסטר להפשיט?
לא, מפשיטים, מפשיטים. זה מצווה. הוא יפשיט את העולה, הוא יפשיט את השלמים. יש מצווה של הפשטה. עכשיו, ואז את זה לוקחים הביתה, עושים מזה אחר כך חגורות, שטיחים, מה שאתה רוצה. מזכרת. בסלון, אתה שם כבש.
הרבה תמסן עושה למנגלים, זה פשוט נוסטלגיה לימים
הבאים. כן, היה נס כזה. עכשיו, שלא לדבר, מה עם כל הדם שיש על הרצפה אחר כך? הרי כתוב שהכהנים, הקרסוליים שלהם היו טבולים בדם. כן, כן, מראש היה דם בעזרה. קרסוליהם היו טבולים בדם.
גם האנשים, לא? הכבשים צריכים לבוא למקום ששם ריח של דם שדוחה אותם.
לא, כשאתה שוחט אין דם.
לא, נניח, כשזה נכנס אין דם, אבל אחר כך זה כן יש הרבה דם.
יש הרבה דם. זאת אומרת, הקטע השנייה מה היא עושה? לא, זה כבר נשפר. היו מלאים בדם. במים, במים. הייתה שם מעמת מים שאתה עוברת, היו סותמים את הקצה האחד שלה, ואז העזרה הייתה מתמלאת במים, ואחר כך היו פותחים, זה הכל היה נגע.
זה טונות של מים.
נכון, היה מים.
לא נשאר, אבל איך הרימו את המים? בדלי?
לא, הייתה עמת מים שאתה עוברת. עמת מים הייתה עוברת. עמת מים.
כנל, כנל.
בסדר, זה אני יודע, אבל...
היה עובר בתוך המקדש.
אוקיי, איך להרים את מים למעלה?
למה צריך להרים אותם למעלה? אתה סותם את פתח היציאה. יש פתח יציאה למים האלה.
אבל הבית הוא גבוה כידוע.
נכון, אבל העזרה יש החומה.
ושילוח...
זה לא מהשילוח, זה לא מהשילוח.
שם זה לא מנהרה מתחת?
לא, זה לא מהשילוח בה. זה ממעיין אין איתם. אין איתם?
איפה זה היה?
זה היום בערך במעלה חלדיה שבעיר העתיקה. זה יותר גבוה.
מה?
יותר גבוה מן המקדש.
יותר גבוה מן
המקדש. כן. כשאתה יורד אל הכותל, נכון?
כן.
אז יש...
זאת העיר העתיקה. זאת העיר העתיקה, פה הר הבית, נכון? פה שער יפו אתה נכנס עד לפה, פה הר הבית. פה אתה יורד אל הכותל. עכשיו, פה, במקום הזה, בערך, היה המעיין הזה, במקום גבוה יותר מן המקדש. מה? פה זה גבוה ופה זה נמוך. יחסית. פה היה גיא, נקרא גיא הקירופיאון. אבל הגבעה הזאת יותר גבוהה מן המקדש. ועד היום הזה, המעיין הזה קיים, קצת קרקעים. והוא כנראה מזין את החמם, יש פה חמם בסוק אל קטנים. יש פה שוק הנקרא סוק אל קטנים. בתקופה הצלבנית, פה יש מקווה. כלומר, חמם, שכנראה היה המקווה של הכהן הגדול בזמן
אז מה הם אז ידעו לחוק של כינים שלובים?
לא צריך חוק כינים שלובים כדי לעשות עמת מים.
לא, אם פה יש גיא באמצע אז אתה...
לא, היה מעל הכבדות.
היה
הסתדרו. חוזה היה נס. טוב.
ראינו על חצייה של...
כן, 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 כן. טוב, אני רוצה להגיד לכם משהו על... אז יש כתוב בארמית בכל זאת. יש פה בתוך הארמית הזאת כמה מילים בעברית, נכון? עכשיו, נא להסתכל, לפני כן, תסתכלו בעמוד...
ראינו ביוק חמק, לא התקבנו.
את רוצה שאני, תראה, אני יכול עכשיו עד שעה שבע.
כן.
לדבר
עכשיו.
עמוד 301, בבקשה. וירד מצרימה. כן, ארבע שורות לפני הסוף. עמוד 301, ארבע שורות לפני הסוף. וירד מצרימה. אנוס על פי הדיבור. שיעקב ירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. מה פירוש על פי הדיבור? אז זה יש, הפשט זה ככה, כמו שאתה אומר, שבעברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא גזר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, לכן הוא היה אנוס לרדת, כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לרדת.
על תירה מרדה מצרימה.
או על תירה מרדה מצרימה, שכתוב בפרשת ויגש. גם זה יכול להיות, אנוכי ירד ממך מצרימה, ואנוכי יהיה לך גם עלו. גם זה יכול להיות הדיבור שהכריח אותו. הדיבור של יוסף. מה, מי הוא יוסף? מה, יוסף חייב, הוא חייב ליוסף משהו?
לא, אבל...
כן, אבל הוא לא חייב, הוא לא אנוס. יש לומר אנוס.
אבל... אני אומר, אבל אולי יעזור
חיילים של... אז מה?
יוסף כדי
לבוא. כן, ואז מה, ואם יעקב אמר, אני לא בא, אז מה קורה? יארגו אותו? מה, איפה אתה חי? אלא, יש פירוש מיש לחידה. אומר ככה, אנוס על פי הדיבור, זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שהיה כלוא במצרים. הדיבור של הקדוש ברוך הוא היה כלוא במצרים, ואז יעקב היה צריך לרדת לשם כדי לשחרר אותו. היה אנוס כדי לשחרר את הדיבור.
איך דיבור כלוא?
מה זה דיבור כלוא? פשוט הדיבור של הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? הדיבור הזה, הדבר הקדום ביותר שאתם יודעים שהדיבור הזה עשה, ברא את העולם, נכון? בדבר השם שמיים נעשו. הדיבור הזה שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבע עם, הקדוש ברוך הוא היה מוכרח לברוא, הוא היה, הוא ברא באופן חופשי? מה אתם אומרים?
חופשי.
חופשי, נכון? זאת אומרת, זה דיבור שכל כולו חירות. מה הדיבור הזה הוליד? עולם שכל כולו חוקיות. יש פה איזה בעיה. עכשיו, בתוך העולם הזה המלא חוקיות נולדה תרבות שהיא עוד יותר עבדותית, לתרבות המצרית, שהייתה הפסגה של התרבות בימים ההם. אז מה קרה? דיבור חופשי הסתבך בתוך עצמו, ברא בית עבדים. אז הוא זעק לשחרור הדיבור הזה. לכן זה הכריח את יעקב לרדת לשם כדי לשחרר את הדיבור ממאסרו. מה?
איך הדיבור נחצה? מה?
איך הוא הגיע למאסר? כי הוא מסתבך. זה שהוא בורא עולם מלא חוקיות, אז התרבות האנושית שתיווצר על ידי זה, תהיה תרבות שאיננה יודעת חירות מהי.
זה טוב הרעיון החירות המקורי?
יהודה. יהודה. לא, זה לא יהודה. כן.
כאילו, הרעיון החירות.
כן.
שנקרא אידאל של החירות, הרעיון הזה נגנז במצרים במקום של העבדות,
נכון.
צורך לבוא חיצוני.
נכון, שתהיה אומה בת חורין, שתשתעבד שם, כדי ליצור, כדי לפרוץ את המסך הזה.
עכשיו, היה צורך באדם שבן חורין,
לא יודעת כי יעקב. יעקב, שהוא אומה שלמה, יעקב הוא אומה שלמה, הוא לא אדם פרצה.
הוא אדם בן החורין הראשון שכאילו...
הוא האומה בת החורין הראשונה, כן. כלומר, אומה שבתוך עולם של חוקיות, מודעת לזה שיש חירות.
למה הוא היה אדם חורין הראשון?
הוא לא היה אומה.
היה אבי
אומה. אבל אני דיברתי על אומה עכשיו, אומה בפועל. יא, אברהם אבינו אתה צודק. אבל לא היה לו שום גרעין של אומה, הוא הסבא שלנו. יעקב ירד עם אומה קיימת, עם גרעין של אנשים שהגדירו את עצמם כבני לאום אחר. לא, לא כדי, לא, אתה צריך להיכנס לתוך הג'ורה כדי לפרוץ אותה. בסדר? נכון, וכשיצאו על פי אחרות, שזה אחרות, נכון? במבטא מרוקאי. על פי אחרות, נכון? נכון? ככה זה. אז כן, ואז כשאנחנו משתחררים, בעצם זה רק תופעת לוואי. זאת תופעת לוואי של השחרור של הדיבור האלוהי שיגנו שם. ואז דרך חירותנו, הפה של הקדוש ברוך הוא, סך. הפה, סך. לכן, המצווה העיקרית בלילה הזה, האיבר העיקרי שעובד בלילה זה הפה. הן על מנת להכניס, הן על מנת להוציא. אוכלים פסח, מצה, מרור, קרפס, ארבע כוסות, חגיגה, גמורים לגמרי, ואומרים הגדה, הלל, ברכת המזון. שעשירים, מי שנוהל. בסדר.
גם סך?
מה?
גם סך.
סך.
סך. ומי סגור?
יפה. סך. טוב, אז זה, עכשיו, הדיבור האלוהי הזה, כל זמן שהוא גנוז, הוא מדבר בארמית. כשהוא משתחרר, הוא מדבר עברית. איך אני יודע? ויקרא לבן את שם המקום ההוא יגר סהדותה. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. זאת אומרת, היציאה מן הגלות לארץ ישראל זה המעבר מהארמית לעברית. ויגור שם. ויגור שם. אם כן, השפה של ישראל שאיננו מודע לעצמו, זה השפה הארמית. בסדר? ולכן תראו בדיוק בהלך מעניה. הלך מעניה עד יחלו אבטנה ועד עם מצרים, כל יחיד היטב ויכול, כל יצרי ויטב ויפסח, השתה אחר. כל זה ארמית. לשנה הבאה, עברית. ועד ישראל. השתה אחר עבדה, לשנה הבאה, עוד פעם עברית. ועד ישראל בני חורין. זאת אומרת, כל פעם שמדברים על העתיד, כשיש התפרצות של העתיד, זה בעברית. גל? בארמית. זה שתי המילים הארמיות היחידות שיש בתנך. שיש במקרא, סליחה, בתורה. יגר, סהדותה, גל, מעבר מארמית לעברית. ואבותינו במצרים, איזה שפה דיברו? איזה לשון הייתה להם? ארמית. בוודאי. ויקראו בני ישראל את שמו מן, נכון? ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. זה סימן שדיברו ארמית. בסדר? כן. היה להם לשון קודש ולשון חול. לשון החול שלהם הייתה יידיש כמובן, כן.
למה עד היום הזה אנחנו ממשיכים להשתמש בארמית?
כי אנחנו דוברי ארמית. זאת אומרת, התת מודע הקולקטיבי שלנו מדבר ארמית. אבל המודע מדבר עברית.
לא, אבל עכשיו בכל זאת, אל שירתו בזאת.
אז לאט לאט. משתחרר יותר ויותר. לא, דווקא ארמית. ארמית זאת השפה של התרבות שבה אברהם אבינו גדל. יש אומרים שאפשר. עכשיו, יש... רק שיבינו אותך. עכשיו, יש ב... ברומנית? בסדר, שיגיד. הרי יש ב... איך היינו? הקדיש. כן, יש לנו שני ספרים בתורה. יש לנו ספר לתורה שבכתב, ספר לתורה שבעל פה. תורה שבכתב זה התנ"ך, כתוב בעברית. תורה שבעל פה זה המשנה, כתוב בעברית. אבל הפירוש הוא בארמית תמיד. הפירוש של המשנה זה הגמרא, כתוב בארמית. הירושלמי? שטויות אני לא שומע, זה לא נכון. הירושלמי כתוב בארמית. אבל זה ארמית. עכשיו, הפירוש של המשנה זה התלמוד, כתוב בארמית. הפירוש של התנ"ך, הזוהר, לכן כתוב בארמית. תרגום, זה על הפירוש. הפירוש של התנ"ך זה הזוהר, לכן הוא כתוב בארמית. כל מה שהוא פירוש אצלנו. תרגום בגמטריה, תרדמה. מה שרדום בתוכנו, מה שבתת מודע. זה שם בארמית. לכן האות הראשונה של העברית היא ארמית, נכון? מה האות הראשונה? א', בעברית, ל'. ודאי. מה זה אלף בארמית? ללמוד. אז זה יכול להתחיל בלמד. מה זה מתחיל בארמית? נכון? רק לוקח זמן, בין הזמן שהיה... כי כל לימוד זה תרגום. אתה מתחיל באלף, אחרי זה אתה מעביר את זה לעברית, אז זה למד. אז אתה יכול כבר ללמד את זה, זה תוך פה. אלף, למד, פה, אותיות? אלף, יפה. טוב, זה השפה הראשונית שלנו. מזה אנחנו מתחילים, את הזהות שלנו. כלומר, הזהות של אברהם אבינו הייתה, זה היה התגברות על הארמית. זאת אומרת, הוא היה עברי שהתבולל בארם, וכשהוא נהיה ישראל זאת ההחלטה לחזור לעברי. זאת אומרת, כשהוא דובר עברית הוא גובר על קליפת ארם, אבל זה נשאר גנוז באיזשהו מקום. לכן הרבנים שהם מדברים ביניהם מדברים ארמית. הספרות הרבנית כתובה בארמית, נכון? יפה, יפה, נכון, נכון. עכשיו, לכן פי הגבורה שמענו, צריך להתגבר. עכשיו, עכשיו, בואו נחזור לדיבור, וואה, אני כבר חמישה לשלוש, לא, נגמור עם זה. הדיבור החופשי שברא את העולם והסתבך, בכמה חלקים הוא היה עשוי? עשרה, נכון? בעשרה מאמרות. אבל הוא יצר מסך. כמה חורים צריך לקדוח במסך הזה כדי שהדיבור יהיה חופשי? עשרה. עשרה חורים, כנגד עשרה מאמרות. איך נקראים החורים האלה? מכות. עשר מכות. כן? וזה מה שנאמר בספר שמות פרק ז' פסוק ה'. וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי עליהם, ובהוצאתי את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת, המטרה של הדיבור הייתה, מי היה היעד של הדיבור? מצרים. מצרים. לא, פריצה, זה יותר מזה, כן? דוך, זה עובר, עובר, כלומר, כדי שהדיבור ישתחרר, הוא צריך להפוך ממאמרות למכות. זאת אומרת, המטרה של המכות במצרים איננה עם ישראל. המטרה היא מצרים. ורק אחרי 50 יום, הדיבור הזה נגלה שוב אל בני ישראל, ואמר להם, אנוכי, השם אלוהיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. רק לא ידעת שזה אני. סיפור אחר. זה חלק מהמכות של מצרים. זה לא בשבילנו, זה בשבילם. וים סוף, להם בקעת. כן, בחלק מהנוסחים. להם בקעת. להם למצרים. עכשיו, זאת אומרת, המכות הפכו אחר כך לדיברות. יש לנו עשרה מאמרות, שנהיו עשר מכות, שנהיו עשרת הדיברות.
במהלך המכות, אין התייחסות לישראל.
נכון. יותר מזה, מה אתה חוגג בליל הסדר? את הפסח, זאת אומרת, העובדה שקדוש ברוך הוא פסח עליך. זאת אומרת, את היעדר ההתגלות, כי אם הוא היה נגלה אלינו, אוי ואבוי, תשאל את פילברג מה היה קורה. עכשיו, אז למזלנו, לא נגלה אלינו. לכן כשישראל יוצאים ממצרים, ישנה שאלה, שואלים את בני ישראל, אתם יוצאים ממצרים, מי יוציא אתכם? מה תהיה התשובה שלהם? פרעו, פרעו, פרעו משה. אבל שאלו, למה פרעו שחרר אתכם? אומרים, יגיעו, כי השם ייקח אותו. זה נכון, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא. המצרים יודעים מי הוא, אנחנו לא יודעים מי הוא.
מה אתה חייך? בני ישראל לא ידעו בדעת מודע מי
זה השם? מחפתי את מודע, אני רוצה מודע. זה לא נקרא לדעת. זה נקרא להאמין. הם מאמינים בסיפורי אבותיהם, הם רואים שזה מתגשם לעיניהם, אבל זה לא נקרא לדעת את השם.
אדם רואה חושך, הוא רואה דעת, הוא רואה דעת. הוא לא
מאמין. לא, הוא יודע שיש מישהו מאחורי זה, ודאי. רק הוא לא יודע אותו.
לא, הוא חושב שזה משה?
לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שהוא לא יודע מי הוא. זאת אומרת, עכשיו תראה, אתה, למשל אנחנו פה יושבים בחדר, שאנחנו יודעים בוודאות שפועלים בנו אותו. אתה מכיר אותם? לא, זאת. בסדר? אז זה דבר, ראו בני ישראל את המקום. הם יודעים בוודאות שיש אלוה שעושה את זה. הם לא מכירים אותו. ההיכרות זה משהו אחר מאשר הידיעה. מה שאנחנו קוראים היכרות זה מה שבזמן התנ"ך קראו ידיעה. זה לדעת את, לא לדעת ש. אילו המצרים הכירו אותו.
הם הכירו אותו,
לכן הם קלו.
זה מאוד מוזר.
מה זה לא כל כך מוזר?
בגלל שהמטרה, לא בטוחים את המטרה שם, שדווקא המצרים...
כי איפה הדיבור הסתבך? איפה הדיבור הסתבך? בישראל או במצרים?
זה אתה
אומר שזה מקרי? יש לי קושי עליך מהמהר"ל. המהר"ל אומר הדברים הגדולים אינם במקרה, וזה לא סתם שהם היו במצרים. במצרים הייתה התרבות המפותחת ביותר באנושות אותם הימים. זאת אומרת, הגורל של מצרים זה הגורל של האנושות. וכדאית בתנחומה, שבתנחומה כתוב פרשת ויגש, כשיהודה דורש את בנימין, אז הוא אומר ליהודה, יהודה אומר ליוסף, אם אתה לא משחרר את בנימין, אני ממלא את כל השבטים של מצרים בדם. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים איננה שכן. אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. זאת אומרת, אז באותם הימים מצרים הייתה הפסגה של התרבות האנושית, ולכן פרעה היה אדם מאוד אחראי. פרעה אומר לעצמו, אתם רוצים שאני אשחרר אתכם, שמצרים תתמוטט ושאתם תיקחו את רשות ההיסטוריה? אני אחראי על האנושות, מה שאני אקבע זה יקבע את גורל העולם, אז אני אשחרר אתכם רק אם תשכנעו אותי שאתם צודקים.
זה קצת קשה.
למה?
אם פרעה היה אדם אחראי, בעצם אין לו קודים ודברים בכלל עם ישראל. יש לו קודים ודברים עם משה והקדוש ברוך הוא.
So what?
עכשיו, כשהוא כבר במכות הראשונות, בוא נאמר בסרט של השלוש מכות הראשונות, הוא מודע לכך שיש קדוש ברוך הוא.
נכון.
הוכח לו.
נכון, אז מה?
אז הוא לא משחק. אם הוא היה אדם אחראי, הוא היה כבר חותך באותה מכה. לא. הוא היה כבר מגיע להחלטה.
לא, כי מכת אדם לא הוכיחה שום דבר. צריך ללמוד את כל העשר מכות, להבין מה הקושיה של פרעה על כל מכה. יש לו עשר קושיות לפרעה, ורק כשהוא מקבל תשובה על הקושיה העשירית, אז הוא משחרר את ישראל.
מכת אדם לא הצליחה ל...
לא. וצריך ללמוד את העשר מכות. אין לנו זמן, אבל יש לנו שיעור מהר"ל וזה. אתם רוצים להמשיך? בסדר. אז נקרא... כי השאלה היא ככה. תאר לעצמך שאתה פרעה מלך מצרים. זאת אומרת, אתה עומד בראש האימפריה הגדולה ביותר באנושות בימים ההם, בפסגת התרבות. זה לא סתם דבר קטן. בעצם כל המלכויות באו ממצרים. זה ראש המלכויות. עכשיו, מה ההתנהגות שלך כפרעה, היא קובעת את העתיד של האנושות. כן? אתה עלול, אם אתה תעשה צעד לא נכון, להיות החוליה החלשה בשרשרת שממוטטת את הכל. אז השאלה, וגם פתאום אליך מישהו, אתה זוכר שלום פרעה, גדלנו ביחד, אתה זוכר ששיחקנו ג'ולות ביחד, נחמד, אה? טוב, אז תדע לך, באתי עכשיו להגיד לך שאתה צריך להחליף תפקיד. לא אתה תוביל עכשיו את האנושות, אלא העבדים שלך דווקא.
כמו שזה פרעה בתרבית?
גדלו ביחד, ודאי. יש לי
רק כאן.
למה שהוא יותר מבוגר ממשה?
שבת שלו. שגדל אצל בת פרעה.
נכון. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה, ומשה היה רואה את הנצרו.
זה הבן שלו.
זה הבן של... יכול להיות שהוא גם הבן של ביתיה בת פרעה, האמא המאמצת של משה.
או
אחיין. על כל פנים, זה מישהו בערך בגילו של משה, אולי משה מבוגר ממנו אפילו.
זה קשה להתאר,
משום
שהוא
היה בן, אז משה לא היה בתפקיד של נשיא. למה לא? משה יותר מבוגר, כשאם היה כבר בן, אז אולי דווקא קצת על האמת. יכול להיות. עכשיו, מה שקורה, אז משה בא לפרעה, אומר לו, אתה יודע, העבדים שלך הם אלה שעכשיו צריכים לנהל את ההיסטוריה, בהם בחר האלוה, וכל מה שעליך לעשות זה לוותר עליהם, ועל ידי כך גם למוטט את הכלכלה המצרית, את כל המפעל התרבותי הזה. האדם הטוב ביותר בעולם ירגיש אחריות ביחס לתביעה כזאת. כלומר, אני אחראי על האנושות, מה אתה אומר זה לעשות שפיות? ואז יש שתי אפשרויות. היותר סבירה זה לזרוק את משה לכל הרוחות, נגיד לו לא רוצה לשמוע. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שמורה על הגינות אינטלקטואלית אדירה של פרעה, אומר, אני מוכן בתנאי שתוכיחו לי שאתם צודקים.
מי השם?
תסבירו לי. כן, אבל השאלה הבסיסית היא, מי השם? כלומר, אם אני אדע מי הוא, אני מוכן גם לשמוע בקולו, אבל אני רוצה לדעת מי הוא כדי שזה יחייב אותי לשמוע בקולו. זה צודק? הגיוני? עכשיו יותר מזה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? אומר, לך לפרעה, נלך מצרים, ואמרת אליו, בני בכורי ישראל, נושא נשוא מושא, איפה? מה פירוש?
ישראל הוא הנושא.
כן?
נשא
בכורי
והנשוא זה...
נוקח את בלך
היחידה.
רגע, מה אתה אומר? נושא ישראל, נשוא איפה?
בני. לא, הנשוא זה בני,
אז פירוש המשפט, בני בחורי זה ישראל, ולא, ולא מצרים. כלומר, פה הוויכוח זה פה מי בן הבכור, נכון? עכשיו, מה אומר, מה המשך הפסוק? ואומר אליך שלח את בני ויעבדני, ותמיין לשלחו, הנני הורג את בנך בחוריך. מתי המשפט הזה נאמר? במלון, כלומר עוד לפני שמשה הגיע למצרים. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? תודיע לו מראש לפרעה שאם הוא לא משלח את בני ישראל זה יגיע עד מכת בכורות. מה אתה פרעה?
הבכור פה הוא הנושא.
רגע, 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 פרעה לא רצה לשלח ובסוף זה הגיע עד מכת בכורות. לפי החוזה, מה פרעה צריך לעשות אחרי זה? לא, לא לשלח. כי הרדים אמרו, או שאתה משלח או שיש מכת בכורות. הייתה מכת בכורות, משפטית, הוא לא צריך לשלח. ואז מה קורה מיד אחרי מכת בכורות? הוא משלח, מה קרה לו? לא, לא כתוב שהוא מפחד. צריך לחכי הרבה.
בפשט?
כן, פשט, פשט. יפה. זאת אומרת, נכון, משפטית עכשיו הוא לא חייב לשלח, אבל הוא משתכנע, שכנעו אותו. מה? היה, זה שאלה אחרת, רק שנייה, אני אגע על זה, אבל יש פה שאלה, בכלל גדולה, למה הקדוש ברוך הוא עושה כזה עניין מפרעה?
זה ברור.
למה? למה? רציתי שאלה עצומה.
אם אנחנו אומרים שפרעה הוא מצרים.
אה, יפה.
מצרים היא התרבות והיא המעצמה
והיא הכל. זאת אומרת שפרעה מעניין את הקדוש ברוך הוא.
כן.
עד כדי כך שהוא רוצה, כל הזמן, רק דבר אחד הוא מחכה שפרעה יוציא מהפה שלו, כן, תלכו.
השתכנע.
כן.
אבל מה שפה דווקא כן נשאלת השאלה היא, למה פרעה מוגדר כרשע? הוא היה צריך להיות מוגדר כרשע.
תגיד אותו, כתוב שהוא רשע.
פרעה
עצמו
אומר
את זה.
אני
ואני הרשעים.
זה היה?
כן, אבל זה רשע בדין. זאת אומרת, הבדיקו את הצדיק, גרשו את הרשע. הוא מרשיע את עצמו. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, בדין.
כשמציעים אותו יקש?
הוא בכלל לא יקש, הוא הגיוני לחלוטין. אגב, מה שכתוב, ויחזק השם את לב פרעה, מסביר רבי עובדיה ספורנו, פירוש נפלא. למה היה צריך לחזק את לב פרעה? כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. כי בן אדם נורמלי, עושים לו את היאור שלו לדם, התגובה הראשונה זה, טוב תלכו בסדר, הבנתי, שלום, לא רוצה לראות אתכם, נכון? אבל אז אין, לא יהיה בירור כמו שצריך. לכן הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה כדי לשמור על הבחירה החופשית שלו, שיוכל תמיד להגיד לא. זה הפך הפירוש של הרמב״ם, נכון? הרמב״ם הסביר שפרעה איבד את הבחירה החופשית, זה גם יחזק את לב פרעה. עונש, כן? אצל הרבי עובדיה ספורנו זה הפוך. אז זה פירוש שלישי. זה פירוש שלישי, לא כמו הרמב״ם, זה לא כמו הרמב״ם, ולא כמו רבי עובדיה ספורנו. בסדר? רבי עובדיה ספורנו אומר שכל המכות בכולם פרעה היה בן חורין, כי השם חיזק את דיבור, ונתן לו אומץ בלב. עכשיו, פרעה היה אדם גדול מהבחינה הזאת, היה אדם עם בחירה, עם בירור אינטלקטואלי, עם הגינות אינטלקטואלית גבוהה מאוד, הוא רוצה שיוכיחו לו. כשהגיע הדבר למכת בכורות, הוא הגיע למסקנה, אם ככה, מגיע לכם לצאת, אז תצאו. ולא עוד, אלא הוא אומר שמה, וברכתם גם אותי. כלומר, אני מכיר בכם כמקור של הברכה. אז למה הוא רדף אחריהם אחרי זה? עוד מעט, כן.
למה הקדוש ברוך הוא מגדל לעשות מקור? זה הרגע, זה לא מכה לפני את הכורות.
כי הקדוש ברוך הוא חס עליו.
מה חס? להפך, כל העם, פה יש קושייה בעצם על התנהגותו, על ברכת של הקדוש ברוך הוא.
שמה?
שכל העם המצרי, אולי גם חלק מהישראלי באותה תקופה, סובלים בצורה לא רגילה.
אז בוא נבדוק. בוא נבדוק. לא מתקדם. כן, כן.
הבירור אינטלקטואלי.
כן.
וסקרנות אינטלקטואלית.
זה לא סקרנות, זה אחריות מוסרית.
אחריות מוסרית, על חשבון של אלפי או רבות אנשים שמתו בזמן המכות, וכל האסונות שנפלו על מצרים, זה...
אבל פרעה הוא הנציג של מצרים, זאת אומרת, הוא לא נציג פורמלי, הוא מצרים, דרכו הם חיים, זאת אומרת, הם מזדהים איתו.
כן. שלמה, הטיפר הגדול, כן, הוא בנה את, את הבירה שלו על עצמות של, של אנשים.
נכון.
שמיליונים אנשים מתו בבוץ, בביצה, כדי, כדי להקים את העיר היפה. אז הוא מייצג את הרוסיה.
כן, תראה את ההגדרה של החומש.
לא, אבל הם מסכימים בזה, המצרים.
למה אלה מסכימים? למה? למות...
אלכס, בוא אני רוצה לעזור לך. כן. תראה את ההגדרה של החומש. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר, התעללתי במצרים.
נו.
התעללתי. לא ניסיתי, לא הבהרתי, התעללתי. מה אני עושה להם?
נכון.
התעלל בהם.
התעלל. של שעשוע, כך אומר רש"י. זה נורא, נכון?
כן.
אז אולי היה מגיע להם. היה מגיע להם אולי. טוב, אבל ראה, בואו נבדוק, ראה. אגב, יש איזה מדרש? יש מדרש... יש מדרש שאסור לפרסם. זה נפרסם אותו. לא, לא. לא זוכר איפה זה. זה מובא בתורה שלמה גם כן מביא את זה. וירא ישראל למצרים מת על שפת הים. מה זה וירא ישראל למצרים מת? הוא אומר שכל אחד, כשיצאו מן הים, פחדו שהמצרים יבואו מצד אחר. אז הים פלט את הגופות, כדי שיראו שהמצרים באמת מתו. ולכן וירא ישראל למצרים מת. וכל אחד הלך וראה את המצרי ששיעבד אותו, ושם את רגלו על צווארו, ואמר לכלבו, כל אחד עם ישראל היה לו כלב, ואמר לו תאכל.
מה הרעיון של המדרש
הזה? לא, זה בא להראות שזה מידה כנגד מידה. כי שם כתוב, מאיים אלה שלא חסו עליי, ידיים אלה שיקו אותי וכולי, זה מה שכתוב. אל תפרסמו מדרשים כאלה, זה יכול לזעזע אנשים. טוב, אם כי ראיתי אגדה אחת של פסח שיצאה בכפר תפוח, ושם יש ציור.
זה המדרש הזה?
כן, כן, עם הכלב והגוד. ציורים
עתיקים של התגברות
של אחר עד. בסדר. עכשיו, כן, שים לי, בסדר, שים לי. ככה
תפוח פרוותי.
כן. המחבר? המחבר של האגדה? לא, בנימין זאב כהנא. טוב, כן, טוב, נו.
אם אני מבין, תגיד. אנחנו אומרים שהוא היה צריך להגיע למכת בכורות כדי להשתכנע.
כן, נכון.
אבל כבר באמצע, במכת, לא זוכר שזה איזה מכה הזאת, הוא אומר להם, טוב, תתפללו ותצאו למספר ימים.
נכון, נו.
זאת אומרת, יש פה איזשהו מדרגה של שכנוע.
נכון. אז תן לי ללמוד איתך את המכות, ואז כל השאלות שלך יעשו. בסדר? אז קודם כל, מה הטענה הראשונה? הטענה הראשונה של משה. לא, כלפי פרעה. בא לדבר, להתווכח עם פרעה. צריך להוציא את בני ישראל ממצרים. לא, אז בשם מה בעצם אתה תובע את זה? הוא אומר, תראה, אנחנו אומה מיוחדת, יותר טובה ממך, בגלל שיש לנו... אבות יוצאים מן הכלל. אבותינו, כן, הרי הוא בא, הוא בשם אלוהי העברים הוא בא. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אז בשם זה שאנחנו זרע אברהם, אנחנו דורשים לצאת, כי ירשנו את התכונות של אברהם. ומהי תכונתו של אברהם? שהוא עבר את הנהר. זאת אומרת, זה אדם שגובר על הטבע. הרי אם מצרים היא תולדה של הנהר, הקדמונים היו אומרים שמצרים היא מתת הנילוס. כן? שזה נהר שנתן במתנה את מצרים, יצר את מצרים. אז אברהם לעומת זה, זה אחד שלא משועבד כמוכם בכוחות הטבע, הוא דווקא עובר את הנהר. אומר פרעה, אני רוצה להוכחה. כן, אין בעיה, הנה, אני מכה את הנהר, ומצרים סובלים מזה. וישראל לא. סימן שהיכולת שלנו לגבור על הנהר עברה אלינו בירושה מאברהם. זה היה צריך לשכנע את פרעה, נכון? מה אתה היית עונה אם היית פרעה? מכל הכבוד, כן?
גם אנחנו.
זה רעברה?
לא, גם אנחנו יכולים לגבור על הנהר.
לא, עובדה שלא, הם לא מצליחים. הנהר שלהם מוקה בדם.
כן,
מה? החרטומים הצליחו לעשות דם, אבל לא הצליחו לטהר את המים.
גם כינים הם הצליחו
לטהר את המים. לא, 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 הכינים אנחנו נראה עוד מעט. קודם כל אני בדם, כן? הוא לא שמע על הכינים, שום דבר. אז אם כן, לכאורה, אז צריך לשכנע.
אתה רוב אבו אומר, אדם הוא כוח חיים...
לי יש טענה אחרת פשוט. אתם אומרים שאתם בני אברהם, אתם לא היחידים. אז אם גם ישמעאל בני אברהם, סימן שגם אצלם התכונה הזאת נמצאת, ולכן אין לכם זכות להיפרד משאר האנושות. יש עוד אנשים כמוכם באנושות. כן, אבל מה משה רוצה? הוא אומר, לנו יש זכות לנהל היסטוריה נפרדת ממך. הוא אומר, אנחנו בסירה אחת. כולנו שייכים לאנושות כמכלול. אז הדרישה שלכם לצאת היא לא מוצדקת. אז אולי תגיד בשם זה שאתם בני אברהם, בזה אתם שונים מאיתנו. אבל אתם לא היחידים שהם בני אברהם. מה התשובה לזה? בני יצחק גם. וישמעאל הוא לא בני יצחק. עכשיו, מה כל כך מיוחד אצל בני יצחק? מה ירשנו מיצחק? איזה תכונה? מסירות נפש. מסירות נפש, זאת התכונה שבנפש של יצחק, נכון? רק רגע, אני אגיע לזה. אבל הרי היה שכשיש מכה של מסירות נפש, מצרים מוקים ואנחנו לא. הצפרדע. בך ובמשרותיך ובתנוריך נכנסו לתנורים הבוערים, ככה חז"ל אומרים, שהצפרדים נכנסו גם לתנורים, ורש"י מדגיש את זה, כן, נכנסו לתנורים ונשרפו, אבל כדי לקיים מצווה בוערם. זאת אומרת, יש תכונה כזאת באומה הישראלית שאיננה במצרים שמבדילה אותנו. תגובתו של פרעה תהיה, נכון, אבל גם אצל הנוצרים שמעתי שיש מסירות נפש של הקדושים שלהם וכל זה. מרטירולוגיה. זה בא מעשיו. נו, נכון, נכון, נכון. אתה מבין את הקושיה. נכון, זו תכונה מיוחדת בישראלי, אבל גם אצל בני אדום מצאנו דבר כזה.
לא ברור לי מה המסירות נפש בספרדים.
נכנסו לתנורים הבוערים.
אבל מה זה קשור
לישראל? וזה לא פגע בישראל. מי שנפגע מן הצפרדעים זה המצרים ולא ישראל. לא נכנסו לבצק של הישראלים, נכון?
אז זה מראה, הצפרדעים באו להראות למי יש מסירות ולמי לא.
נכון, זאת אומרת, כשיש מכה שעניינה מסירות נפש, היא מכה במי שאין לו. כי אנחנו מאותה ברנצ'ה כמו הצפרדעים, נכון? ההסתדרות הצפרדית.
למה אתה חושב?
כן, אפשר לאכול. כל מקום, גם בחדרי משכבם. כן, אבל היא ציינה בכל המקומות. כי זה אי אפשר לאכול. קשור למצא, קשור למצא. אז כשנגיע למצא זו נדבר על דין אלו. עכשיו, אז מה התגובה של משה? נכון, אבל אנחנו גם בני יעקב. מהי התכונה היעקבית שבנו? היכולת להיות כלי לשכינה. הרי נאמר במראה הסולם, והנה השם ניצב עליו, על יעקב. הוא אומר, אנוכי אלוהי אברהם ואלוהי יצחק. זאת אומרת, אני ניצב עליך ולא על אברהם ויצחק. וזה נאמר ביעקב, כן? ויקרא לו אל, שיעקב אבינו נקרא בשם אל. נכון? ויקרא לו אל, אלוהי ישראל. או שימעו אל יעקב אביכם, שימעו אל הוא יעקב אביכם. ככה כתוב במדרש, נכון? שיש בישראל אלוהות. זאת תכונה מיוחדת לנו, שאין לבני אדום. עכשיו תבין שיש אצלם מסירות נפש, אבל אין השראת שכינה. וההוכחה? נו, מה ההוכחה? הקינים, מה? הקינים... גם הצפרדע זה חיית מה. שכאן החרטומים לראשונה אמרו אצבע אלוהים. כלומר, על אדם והצפרדע הם לא אמרו זה אצבע אלוהים, אמרו זה כמו כישוף. אבל כשזה הכינים הם אמרו, זה כבר... למה? מה אומר רש"י? אין השד שולט בבריאה קטנה מסעורה. כלומר, מי שמסוגל לעשות מכה על ידי חיה שהיא קטנה מסעורה, סימן שהוא אלוה, כך אמרו החרטומים. זאת אומרת, זה בא מיעקב אבינו הדבר הזה. ואני זוכר, נדמה לי שיעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים. למה? שני פירושים, שעתידה הפרה לעשות קינים, ושלא יעשו אותי המצרים אלוה. זה היינוח, בדיוק. כלומר, היכולת שלי לעשות קינים גורמת שיעשו אותי אלוה. מובן? כן, החרטומים פה נשברו. מכאן ואילך אתה לא שומע עליהם. אתה שומע על עבדי פרעה. לא, אתה שומע על עבדי פרעה. כבר לא החרטומים.
יועצים
שלהם. כן, היועצים, השרים וזה. בוא נבדוק את השיקול הבא. מה יכול להיות את הטענה נגד זה? בסדר, אז אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. רואים שזה פועל בכם. אז מה עוד נשאר לומר?
אבל אני לא הבנתי את העניין שהוא מפחד.
לעשות אלוה.
למצרים זה מבין, אבל מה זה שייך
לכינים? לכינים. למה יחשבו אותו לאליל? כי צריך שיהיה באמת, זה יסוד הטענה. צריך שיהיה על במה לייחס.
כשהוא בא, אז רב נגמר.
נכון, נכון, רואים שהוא אישיות מיוחדת. וזאת התכונה הזאת, התכונה האלוהית הזאת, היא גורמת לבניו להיות מסוגלים לעשות את מכת הכינים. נכון, זו תכונה אלוהית. מכאן שליהודים אין כינים. כן.
זה קצת קשה. אין
השד.
אין השד.
שולט.
נגיד עם קדוש באמת, כאילו דבר שהוא קדוש באמת, הוא שולט בכל המציאות של העולם?
בכל, כן, כולל.
זה מראה שזה קדושו באמת?
זה שיעור יותר קטן, כן, כי התכונה של האינסוף זה נקודה. הדבר יותר קרוב לאינסוף שבמציאות זה נקודה. כי נקודה היא ההתפשטות. אז ככל שזה יותר קטן, כך יותר אינסופי.
ואולי זה גם לא שהחפים מדברים מוגבלים,
כן, כן, בדיוק. עכשיו, שאלה הבאה, מה אומר פרעה? אתם צודקים, אתם?
מה,
אני רק אפרחו,
למה
הפרעה הסכים
על זה
שהפרעה
הוא יש
לזה
שהיא בעצם הוא לא טועם,
אולי
זה היה
הפרעה
מיחידי
לכן בודקים את זה, עם
מכת
אדם.
אולי זה נפסק.
זה הראייה שזה לא נפסק, שמכת אדם לא פגע בישראל.
על הפרעה גם משה וגם פרעה מסכימים.
כן. נכון. רק השאלה, האם זה עבר אליכם? אברהם היה אישיות יוצאת דופן. כן? אבל מי אמר שאתם ממשיכים אותו? אז אומר משה, הנה אתה רואה, הסגולה הזאת עברה אליהם.
והם גם מסכימים על זה שזה בתורשה של אב לבן?
לא דווקא ביולוגית, אבל בנשמה של האומה זה נמצא. אם כן, יש לנו דם צפרדע הכינים כנגד אברהם, יצחק ויעקב. טענתו של פרעה היא נכון, אבל במהלך ההיסטוריה שלכם יזמתם להתבולל במצרים. אתם בעצמכם, בימי יוסף. אתם עשיתם את זה, החלטתם להיאחז בה במצרים. אז השאלה היא, אז אם קשרתם את הגורל שלכם לגורלנו, אז אין סיבה שתעזבו אותם. לא פייר, לא עושים דברים כאלה. ולכן המבחן הוא מבחן העירוב. אתה מדבר על העירוב. בוא נביא את הערוב. ומה הערוב מברר? והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן. זה פעם ראשונה שזה כתוב. אשר עמי שוכן עליה. לבלתי להיות שם ערוב. מה הפירוש הזה של נזכור ארץ גושן דווקא? כי כשיוסף הביא אותם למצרים, הביא אותם לשם מה? לשם זה שיחיו בארץ גושן ולא במצרים. כלומר, בגטו. כלומר, אנחנו פיתחנו צורת חיים שמאפשרת לנו לחיות אצל הזולת בלי להיות אצלו. זה מנטליות הגטו. לכן אנחנו אף פעם לא התערבנו בכם. אף על פי שישבנו פיזית אצלכם, אנחנו לא ישבנו אצלכם, באמת. לא, זה תמיד היה. כלומר, ארץ גושן, אשר עמי שוכן עליה. כן, אבל מקום מושבם היה בגושן. לא, שנפוצו בכל הארץ להגיד תבן. ותמלא הארץ אותם, נכון. טוב, כי יש ריבוי טבעי. אבל הכוונה היא להיות גושניים. כלומר, גם כשהם ישבו באסואן, הם היו בגושן. מבחינה מנטלית.
זה ארץ גם כשהם ישבו,
יכול להיות.
אחד הפרשנות
הזאת, נכון, וגם כשהם הלכו לבתי תיאטראות, הם נשארו בארץ גושן. כן? ספרים, אישה אחת בווינה, מהשכבה הגבוהה, החברתית, צריכה ללדת. ואז היא מתחילה לצעוק בגרמנית, אלוהים, כמה שכואב לי. ואז הבעל רץ אל החדר, יש עוד זמן. ואז היא מתחילה, לא, זה בפעל בצורפתית, צורפתית, זה עשרה, קומיה זה סוף. כן? ואז אחר כך, כשזה מתחיל כבר יותר לכאוב, מדברת בגרמנית. ואז כשזה עובר ליידיש, אז הרופא אומר, הנה, הגיע הזמן. כן. יש אחורי כל השכבות, יש משהו. אז מה? איפה היינו? הרוב, כן. אז עד כאן הראיה שיש באמת הבדל בין ישראל למצרים. אגב, מה זה היה הרוב? זה אחד הפירושים. כן, יש בחז"ל, יש דעה שאומרת שזה הפרושים. פרושים, כן. לא כתוב בתורה מה זה הרוב, נכון? מה? אם כי בשיר שבגן ילדים זה מכת הרוב של חיות רעות. נכון? נכון. מה אתה אומר?
יש בבנה ובנגיד,
אלו אלו איזה רמתות, מה?
כתוב גם בין הרוב של הרוב של דובר, שזה משהו אחר.
הרוב?
יש לא מקום
בתנ"ך כתוב על הארון. על הארון. על הערב אולי, לא? ביחזקאל. לא יודע. לא יודע, לא. ביואל זה על הארבה. דומה, זה לא טוב. פרושים, פרושים. ראיתי מישהו שתרגם גם שזה העורב, אבל זה טעות. הרוב זה לא עורב. טוב. אז, אבל יכולה להיות עדיין טענה של פרעה. נכון, אתם שונים מכולם, אבל יש מכנה משותף בינינו לביניכם, מה שלא יהיה, והוא? כולנו בני אדם, יפה. נכון, אז אתם בני אדם מיוחדים, אבל אתם בני אדם. לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. אז אם כן, אומר פרעה, יש שיר כזה? לא ידעתי. כן, יש, כן, הטענה של פרעה זה שאנחנו כולנו בני אדם ולכן צריך לקשור את גורלכם בגורלנו, מה שלא יהיה. מה עונה לו על זה משה? לא, משה עונה לו שהרב קוק כבר הסביר שאומנם, ככה כתוב באורות, שאומנם היה ראוי מלכתחילה שהייחוד של ישראל ייבנה על יסוד האנושיות הכללית, אבל הזהות האנושית כל כך הידרדרה שאי אפשר היה להשתמש בה כבסיס לקודש, כי אז זה היה מקלקל את הקודש, ולכן היה צריך לבנות מחדש את הכל, גם את הצד הכלל האנושי שבישראל לבנות מחדש. לכן זה נראה, מתי זה הגיע אני אגיד בדיוק מתי זה קרה, לכן למרות שישראל ומצרים זה נראה אותו דבר, זה אנושות אחרת לגמרי, זה כאילו מכוכב לכת אחר, אלו ממאדים ואלה מנוגה. עכשיו, מתי זה קרה? הרב אומר, זה קרה במצרים, כלומר קצת לפני הירידה למצרים. כי הרי אנחנו, מה אנחנו רואים בתורה? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. מה חשב יעקב שיקרה עכשיו? שלווה. שלווה, מה זאת אומרת שלווה? אז מה יקרה הלאה? הלאה, נו.
מקימים שם ישיבות, מין אוטונומיה כזאת.
לא ישיבות, יישובים. היו מקימים יישובים, עם ישראל היה פרה ורבה בארץ כנען, ייתכן גם שהיה מתחתן עם חלק מן הכנענים הקשרים שהיו שם, והיה מקים לו מדינה, מן הסתם היה בונה לו מקדש, כי הרי אין אומה בלי מקדש ואין אומה בלי מעשים יחד עם אותה, והיה קמה האומה בלי מתן תורה, בלי גלות, בלי כלום, נכון? ככה חשב יעקב. זאת אומרת שאז הייתה קורה האפשרות, האופציה הראשונה שהרב קוק דיבר עליה, שהייתה זהות לאומית בנויה עד יסוד האנושיות הפשוטה. אחר כך קרה ואז באמת קרה מה שקרה, האנושיות נפלה מאוד, אי אפשר היה לבנות על יסודה, ואז ישראל ירדו למצרים בתור עם או לא בתור עם?
בתור
הם כבר היו עם. זה אחת הטעויות שעושים תמיד. הגרעין הזה ששבים נפש שיורד מצרימה, מגדיר את עצמו כאומה. עוד לפני שהתחיל השיעבוד.
גם האומה, זה חמולה,
משפחה. חמולה, כן. שרואה את עצמו, אומה זאת אומרת, ישות מדינית עצמאית, פוליטית עצמאית, שיכולה לכרות חוזים, לכרות בריתות ולעשות מלחמות, מדעתה.
גם יעקב, שהוא עדיין היה רחוק מ-70 איש, הוא גם כן קרא בריתות.
איפה? עם מי?
לא, אברהם, הוא עם אבי מלך, ויצחק עם אבי מלך.
כי אברהם ידע שהוא אבי אומה. אדם פרטי לא קורא ברית. אבל מלחמות בפועל, האומה הזאת עשתה בשכם,
וכולם. אברהם עשה עם המלכים.
כאדם פרטי, כדי להציל את לוט. אבל מה שזה אומר, זה שהייתה, היה גרעין לאומי, חמולה אם תרצה, שכבר, איזה מין, כלומר, איזה עובר של אומה כבר היה קיים אז.
אומה בדרך.
אומה בדרך. עם מוסדות משלם, מה? מה? כתוב שהם בני ישראל, הבאים מצרימה. למשל, כשהם פרים ויפרו, ובני ישראל פרו וישרצו, אז מה כתוב? ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. זה לפני השיעבוד. יש כבר עם.
אבל זה במצרים.
כן.
אבל... בדרך, לא אומר בכלל. דבר על יעבוד מצרים.
כמה יתעבו להיות עם? אז זה מה שהתעבו רק במצרים.
כבר אהבות
יעבוד. כן.
ומצרים חדם. אז הנה עם בני ישראל.
אני רואה אותם מתנהגים בארץ ישראל כבר כישות מדינית. למשל, כשראובן אומר ליעקב, את שני בניי תמית אם לא אביינו אליך. מזכות מה? מי נתן רשות ליעקב להרוג את הנכדים שלו?
אבא?
מה, כל אב יכול להרוג את הילדים שלו אם הוא רוצה? מלך, כן. למלך יש זכות כזאת. לא? מתנהגים כאילו הוא מלך במשפחה. המלך יכול להרוג את מי שהוא רוצה, אם זה טובת המדינה.
כולל הבן
שלו. גם שאול גזר מיטה על יונתן, לא? על יונתן בנו. הוא ציווה להרוג את יונתן בנו. מסיבות מדיניות אגב. כי הוא עבר על החרם במלחמה. זאת אומרת שפעלו כך. או למשל, מה אומר יעקב ליוסף? ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כלומר, יעקב מתייחס לאיזושהי מלחמה שהוא עשה, לא ברור איזו מלחמה זאת, וכבר אני אומר, אני לקחתי מיד האמורי בחרבי. רק ישות מדינית, יש לה זכות לעשות דברים כאלה. לכם פועלים. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כדי להסביר שבמצרים כל הגרעין הראשוני הזה, שיכול היה להתפתח, ולהפוך לאומה חזקה, כל זה נעלם. נמחק כמעט לחלוטין על ידי השיעבוד. אז אם תרצו, אפשר לתאר את זה ככה. מעבר יצאה האומה. האומה היהודית. נעלמה. מה נשאר ממנה? המשפחה של תרח. מהמשפחה של תרח, אחרי הרבה מאמצים, יצא אותה אומה שיורדת למצרים. נכון? זה מהאבות. האומה הזאת נעלמה על ידי השיעבוד. ונולדה מחדש ליציאת מצרים.
היא נעלמה באמת כתוצאה משיעבוד, או שהיא נעלמה כתוצאה מנוחות?
לא, משיעבוד. כי מה זה להיעלם מבחינה לאומית? הרי האנשים נשארו, היו יהודים, נכון? היו בני ישראל. אבל לא היה להם שום חיים לאומיים.
לא
היה, כי הם היו, כל אחד היה משועבד למצרי שלו. בסדר? זאת אומרת, זה האופן שבו זה הופיע בהיסטוריה. פעמיים נעלמה האומה. עכשיו, למה אני אספר לכם זה? כדי להסביר, שאלת מתי זה קרה. עכשיו, מה היא נפילתה של האנושות? במה האנושות נפלה? הרי מה אומר משה? אומר לפרעה, תשמע, נכון, כולנו בני אדם, אבל אתם בני אדם נפולים. מה עם שלושת הנפילות המוסריות? הנה כבר אמרתי לך. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. שפיכות דמים במבול, עבודה זרה בדור הפלגה, גילוי עריות בסדום. ואנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אצלנו תיקנו את כל זה. אברהם נלחם בעבודה זרה, יצחק בשפיכות דמים, יעקב בגילוי עריות. גמרנו, אנחנו כבר מחוץ לעסק. כן, אל תשלח יפה. כן, אל תשלח. כן. מה? אז מה?
אומר כאילו,
כמו
שאומר, אנחנו
לא צריכים לצאת? לא, אז לכן תן לנו לצאת ממצרים, אנחנו כל כך שונים מכם. וזה ההוכחה, זה דבר שכין ברד. הדבר זה שכולם מתו, כל הבהמות מתו, נכון? זאת אומרת, כשיש מכת מוות, דבר בארמית אומרים אפילו מוטה, כן? נכון? ככה כתוב באונקולוס שם. זאת אומרת, כיוון שהיה הדבר, אז זה הראיה שהמוות שולט בכם מאז שאתם נפלתם בשפיכות דמים בדור המבול. והראיה שאתם נפלתם בדור הפלגה זה שאם אני משחזר את כל מעשי הפלגה, כל מעשי מגדל בבל, אתם תיפגעו מזה ואנחנו לא. מה היה מעשי הפלגה? מתוך שכרות של גאווה, שכרון גאווה, מזה שהצליחו במבחינה טכנולוגית, שהמציאו את התנור, ועם התנור עשו לבנים, אז עם הלבנים החליטו לעשות מגדל המתחרי עם השמיים, מתוך כך הגיעו לעבוד הזרה, נכון? אומר משה, אין בעיה, אני לוקח מלוא חופני פיח כבשן, וזורק אותו השמיים, הנה, זה מגדל בבל, זה חזרה סמלית על כל מעשי מגדל בבל. והיה לשכין פורח בכל ארץ מצרים.
מי מבין פה את הדיאלוג הזה בין פרעה ומשה? רק פרעה ומשה?
כנראה.
הסובבים לא מבינים מה קורה.
נכון. הלאה. ומה עם גילוי עריות של סדום? בברד זה התברר, נכון? והיא ברד ויש מקלחת בתוך הברד. נכון, מה זה גילוי עריות? לא, הם חשבו שהם חברה משיחית, נכון? בסדום. שהם כבר הגיעו לעולם מושלם. אז אם אתה בעולם מושלם, בוא נבדוק. אש ומים, זה... הם משלימים ביניהם. זה כמו בעולם מושלם. בוא נבדוק מי נפגע מזה. מצרים נפגעו. אה, טוב, בסדר. אז מה יכולה להישאר טענה של פרעה אחרי שבע מכות כאלה? מה?
עובדה שאתם תחתנו.
זה בסדר, בדיוק על זה אנחנו דנים. טענת פרעה היא כזאת, נכון, אנחנו כאנושות שונים לגמרי, אבל עדיין יש מכנה משותף בין כולנו. נכון, רוזמן. אבל דווקא ירא דבר השם דווקא הניס את זה אל הבתים. השאר לא, בסדר, אז מדובר עכשיו על יצירת חלק, יצירת שכבה מצרית פרו-ישראלית. הם באמת יצאו ממצרים. זאת לא, זאת לא בעיה. הם באמת יצאו ממצרים. אבל אני מדבר על זה שלא יצאו. מה משותף לכל מה שיש במציאות? ומה שמעל השמה?
נושמים כולנו.
כולנו נבראנו. מאותו בורא. אם כולנו נבראנו מאותו בורא, אז שכולנו שייכים מטבע הדברים לאותה התוכנית. אז אפילו אם תגידו שאנחנו לא בני אדם ואתם כן, נגיד, או שאנחנו שייכים למינים שונים לחלוטין, שרק שיתוף השם משתף אותנו בשם אדם, אבל כולנו שייכים לאותה תוכנית אלוהית. אל תגיד לי משה שכבר בבריאה היו שתי תוכניות. זאת הטענה של פרעה. טענה יפה. מה?
די דומה לנושא של כולנו בניו של אדם.
לא, כי כאן כולנו בניו של הקדוש ברוך הוא. זה משהו חדש. וגם אם אנחנו חתולים, גם אם המצרים הם חתולים, וישראל הם עריות, בכל זאת כולם שייכים לתא התוכנית. זו שאלה אחרת. כלומר, כל הבדל שאתה לא תמצא, אתה משה, לא יוכל להתגבר על הטענה הזאת.
אבל הטענה לא נותנת לנו איזושהי כוח לעומת כזה. זאת אומרת, עד עכשיו בא פרעה ואמר, למה אתם באים בעצם לצאת? אתם, הטענה שלכם שאתם רוצים לצאת היא שאתם טובים מאיתנו, עדיפים על פנים. וזה שכולנו נבראנו.
לכן? אנחנו שייכים לכם, אז תישארו פה, תחנכו אותנו, לא יודע מה, תעשו משהו איתנו, אל תלכו ככה אל המדבר, תשאירו אותנו כמצולה של בדגים. אומר משה, אין בעיה, אני מוכן לשחזר את מעשה הבריאה ונבדוק. לפי היהד
קודם כל, לפי המציאות יש בעולם הזה ריבוי של נמצאים שכולם יש, נכון? מאיפה הם באו? היש בא מאיפה? מעין. והעין מאיפה בא? מהרצון של הקדוש, נכון? כלומר, יש רצון שיהיה עין, שיוליד את היש, נכון? אז אומר משה, בוא נבדוק, נתחיל עם זה. ואתה תראה עכשיו את הערבה, הכוח של הריבוי. של הבורד. מה אומר משה? ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך אשר לא ידעון אבותיך ואבות אבותיך מיום מיותם על האדמה עד היום הזה. ויפן ויצא מפרעה. מי זה אבותיך ואבות אבותיך של פרעה? עד איפה זה מגיע? אז כשאומר שזה דבר שלא ידעו אבותיך ואבות אבותיך, שמה שאתה הולך לראות עכשיו בהרבה זה דבר שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה כולה, כי זה משהו שקדם לבריאה, שקדם להיסטוריה, זה מעשה הבריאה. מה אומרים לו עבדי פרעה לפרעה? הטרם תדע כי עבדה מצרים. אתה רוצה להגיע עד כדי כך בבירור שלך, עד הטרם, מה שהיה לפני הכל, בטרם הרים יולדו ואתה חולה לארץ ותבל? לא את השאלה של פרעה, זה שאלה של עבדי פרעה. הם שואלים אותו, איך? אתה רוצה להגיע עד לשם?
הם שואלים את פרעה?
כן, כתוב, מפורש. אתה רוצה לראות? כתוב. בפרשה סבוי. זה בתורה, בעמוד 104, פסוק 7. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי זה לנו מנוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. נכון? אומר פרעה, בסדר, שכנעתם אותי, הרבה היכה אותי, אבל בהיעדר שקדם לכל הוויה, עוד לא היה הבדל בין ישראל למצרים, בעין. מה, מה קרה לך?
אתה רוצה להגיד לי שפרעה ירד לעומקים כאלה שהגיע לידי שלפני הבעיה?
נכון, והראיה שהקדוש ברוך הוא היה צריך לעודד את משה ללכת אליו.
אני הייתי אומר שהראיה שאם הוא מגיע לעומקים כאלה הוא היה צריך לבוא ולומר למשה, משה, אני בא להתגייר.
אבל הוא עוד לא השתכנע עד איפה, כלומר, מי בתוכנית האלוהית עליון ממי? מישראל ממצרים או מצרים מישראל?
למה הוא חושב שמצרים ממצרים? אחרי כל
המכות
האלה, למה הוא
חושב שישראל ישראל? כי הוא רואה תכונה מיוחדת, כי הוא רואה שאלוהי ישראל הוא חזק מאוד. מה זה אלוהי ישראל? התפקיד שישראל ממלא בבריאה, אבל הוא עדיין לא השתכנע שהתפקיד שנועד למצרים הוא לא יותר גדול, כי בינתיים הוא רואה את מצרים כראשית האומות. יש לנו שלוש אומות בימי התנ"ך שטענו לכתר הראשית, לישראל, קודש ישראל השם ראשית תבואתו,
עמלק.
עמלק זה ראשית גויים עמלק, ופסוק בתהילים, ויח כל בכור במצרים ראשית עונים בהולי חם. כלומר גם מצרים הם ראשית. השאלה מפה הראשית, זאת השאלה. עכשיו אומר לו פרעה, אם כן בהיעדר היינו כולנו שווים, נכון? אומר משה, אין בעיה, נביא את החושך, תהיעדר. זה נכון, הוא אומר אני רוצה להשתכנע גם במדרגה הזאת של העין. זה לא יראה, לא ראיתם לי, ראיתם לי את הריבוי שבהרבה יש הבדל בין ישראל למצרים. לא, הוא לא אמר, איפה כתוב?
אחרי
מה?
אחרי ההצלה של העבדים
לא, הוא דווקא לא הסכים. לא, מי ומי הולכים? לא כולם. אבל לא כולם. לא רוצה לשלח אתכם ואת אפיכם. נכון? לא מסכים לכל. חלקית. כן. נכון, אז מה? זאת הוכחה, כי לכל בני ישראל היה אור במושבותם. למעט אלה שלא רצו. לאלה שלא רצו. אבל אלה שרצו, היה אור במושבותם. אבל אנחנו יודעים, הוא שואל. הוא שואל רק שאנחנו יודעים. אז אנחנו יודעים מה זה, אבל אנחנו עונים לעצמנו. אז אנחנו עונים לעצמנו שיש 20% שכן רצו. אבל אנחנו יודעים לעצמנו שאנחנו כן רצינו לצאת, אלה שרצו לצאת. כן, עכשיו, טענת פרעה, יפה, אבל אל תגידו לי שברצון האלוהי הראשוני שחולל את ההוויה, שם הייתה עדיפות לישראל על פני מצרים. ברצון כבר. על זה בא, הבא המבחן האחרון, הראשית. אתה רוצה את הראשית? טוב, אז שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יבוא. לכן במכת בכורות, באמת, שמה זה אני ולא מלאך. זה המכה היחידה שבה הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך לבוא. ואז באמת, הוא אומר, הראשית של מצרים נפגעה ולא של ישראל. מה התגובה של פרעה? טוב, אם כן, אתם צודקים, תלכו.
למה פרעה לא מגיב?
לכן אומר, וברכתם גם אותי. מה? לא, זה הכוונה. כל מה שאתה עשו, תעשו גם בשבילי. זה ברכה, זה יברך. נכון, אבל על ידי שאתם תלכו, תעבדו את השם כדברכם, תברכו גם אותי. זה הדרבה, היא ברכה למצרים.
זה נשמע נפלא, אבל לא מובן למה אחרי כל הריכוח עם ישראל הזה, פרעו שהשתכנע...
כן, למה הוא עודף אחרי בני ישראל? השאלה גם הבחור הזה שמה שאל את זה, לפני כן. אתה שאלת, נכון? אז עכשיו גם אתה שואל, אז יש לך שתי שאלות, זה יוצא. איך אני יכולה להתמודד עם זה? תשובה. עכשיו, אז באמת למה הוא עודף אחרי? כי פרעו גם קרא ברב קוק שיש בעם ישראל שני מרכיבים לקדושה הישראלית, הסגולה והבחירה. מה זה הסגולה? זה קדושה עצמית שבנו. כלומר, בין שאנחנו צדיקים, בין שאנחנו רשעים, יש בתוכנו סגולה, ויש קדושה נוספת שמוקנית לנו על ידי מעשים. אומר פרעה, מה הוכיחו לי העשר מכות? הוכיחו שעם ישראל יש לו סגולה שמבדילה אותו במצרים. זה אומה מיוחדת מצד סגולתה. אבל מה עשים? בכלל לא ברור שיש לכם יותר זכויות ממצרים. לכן הוא רודף אחרי בני ישראל לבדוק את זה. וזה לכן המדרש אומר שבאותה שעה המלאך של מצרים אמר לקדוש ברוך הוא, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מבדו אתה מציל את אלו מפני אלו. והקדוש ברוך הוא לא ענה מפני שמם סגולה. כי פה השאלה שעמדה על הפרק לא הייתה הסגולה, אלא הזכות. הזכות של המעשים. לכן כשמשה באותה שעה התפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. לכן היה צריך המעשה של נחשון מן המנדב, שאיתה את כף הזכויות לטובת ישראל. הוא אמר את זה לאלה שרצו להתאבד. לא, לאלה שרצו להתפלל, כתוב. כתוב, ארבע קצות נעשו אבותינו על הים. אלה אמרו, ניפול לים כדי להתאבד. אלה אמרו נחזור למצרים, אלה אמרו נעשה מלחמה, ואלה אמרו נתפלל. אז לאלה שאמרו ניפול לים, אמר להם התייצבו, וראו את ישועת השם אשר עשה לכם. לאלה שרצו לעזור למצרים, אמר להם כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראות עמד העולם. אלה שרצו להילחם, אמר להם השם יילחם לכם. ואלה שרצו להתפלל, אמר ואתם תחרישו. למה? כי כל המעשים האלה הם תגובות טבעיות לאנשים הנתונים בצרה. אלה הם ארבע כיוונים שיש לאדם כשהוא נמצא בצרה. לכן אין פה שום זכות. אבל המעשה של הנחשון בן עמינדב הייתה בו זכות, שהוא קפץ לים כדי לפתוח את הים.
למה הוויכוח התיאולוגי, או אני לא יודע, זה מסכת ההוכחות התיאולוגיות האלה,
כן.
בעצם היא נערכת בין משה לפרעה.
נכון.
למה הנחשון בן עמינדב?
כי העם הם האיברים של פרעה, כמו שהוא הלב שלהם.
אבל הם בסיכומו של דבר הם לא מבינים מה קורה.
נו, אז מה? אתה דואג לגורל האישי של כל אחד? זה הקדוש ברוך הוא כבר מטפל. למשל, כשיוב מתו לו הילדים, יש פה שתי שאלות. למה ליוב מתים ילדים? ב', למה הילדים מתו? זה שתי שאלות שונות. ספר יוב ומה דן? רק בשאלה הראשונה. כלומר, למה זה קורה ליוב? למה זה קורה לילדים? אף אחד לא מדבר. למה? כי זה עוד ספר יוב לכל אחד. לכל אחד יש ספר יוב משלו, שדן בבעיה שלו. בסדר? לכן השאלה היא לא מה קרה לאמן חוטף החמישי שם באיזה פינה במצרים. כן? כי זאת שאלה שבשבילה צריך לכתוב ספר בפני עצמו. מה היה החשבון בין הקדוש ברוך הוא לבין אותו אחד? כן? ופה נאמר רק החשבון של פרעה. שאלה. אבל מתוך שברור לך שלפרעה היה חשבון ברור, אז מן הסתם אתה למד מזה שלכל מצרי היה חשבון ברור. איך הקדוש ברוך הוא יכול להחזיק כל כך הרבה תיקים? אל תדאג לי. כן. חוץ מזה עשו דין תורה והוכיחו שהוא זכאי. כן. אל תענה לו. לחזור למצרים. ירושלמי תעני. כי אתם ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כן, רואים שארבעתם נפסלו. כיוון שזה טבעי, זה לא מקנה זכות. זה טבעי שאדם מתפלל בשעת סכנה. זה טבעי שאדם ירצה להילחם בשעת סכנה. כן, מעבד לשנות, זה תגובה אפשרית.
אדם בשעת צרה עכשיו.
כן.
אני רוצה ללמוד מהמקרה הזה, להיום.
אה. תקבע עובדות בשטח. זה מה שעשה נחשון בן עמידב. נחשון בן עמידב אמר, אני קובע עובדות עכשיו. לא, אתה קובע, נגיד, יש בעיה. מה זה? על עובדי עבודה זרה, על עובדי עבודה זרה. כלומר, אין יותר זכות לאומה הזאת, על פני האומה הזאת, ושניהם רוצים אותו דבר. למשל, ניקח שתי אומות שרוצות את אותה ארץ. נגיד. יש כאלה שיגידו, תשמע, צריך לנהל מדיניות של התאבדות, לפרק את הכל, גמרנו. יש כאלה שיגידו, תשמע, יש לי בן דוד באמריקה. שמה אפשר לעשות קצת כסף. אחד שלישי יגיד, אנחנו נקלף בהם, נראו להם מוות. והרבי אומר, צריך הרבה תהילים לומר, עוד הרבה לימוד תורה, הרבה להתפלל. נכון? ארבע תגובות אפשריות.
מה
היה? תביא קרבן, ריבונו של עולם, תתפוס את המקום. תתפוס את השטח.
זה לא בסביקה
לזה? לא, בכלל לא. זה מעשה של אמונה. כדי להילחם זה טבעי, זה לא מעשה של אמונה.
אמרו שבוא
ללחם
בהם, איזה
פחד לישראל שם? וחמושים יצאו בני ישראל במצרים, אין חמושים אלא מזוינים.
אבל לא מצב שיכולים ללחם נגד אומה.
למה לא?
שלא נלחמו נגד פלישתים.
מה? שלא נלחמו נגד פלישתים. טוב, זה אנחנו נלמד, כשנגיע לפרשת בשלח אנחנו נלמד את זה בפרטי פרטי, בסדר? בוודאי שהם חזקים, אנחנו נלמד את זה.
זה לא כמו שפחדו שורת מצרים וסוגרה להם היה?
אנחנו, כשאנחנו נגיע לזה פרשת בשלח, הרי השעה השנייה של הלימוד שלנו מוקדשת ללימוד ספר שמות, שנגיע לזה נלמד, אין פה בעיה, בסדר?
אז זה נוגע לעשרת המכות, אז אנחנו רואים שכל פעם
עשר המכות,
עשר המכות, בכל פעם בעצם פרעה כועס על משה, אומר לו לך אל תעשה פרעות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות.
מתי זה היה? במכה התשיעית.
זאת הייתה במכה
התשיעית, אחרי התשיעית.
אז מה פתאום, זה ויכוח כזה אקדמי, ופתאום הוא
אפילו לא ויכוח אקדמי, אבל אם פרעה בעצם, נגיד שהוויכוח הוא לא אקדמי, אני מוכרח להודות שזה מוצא של ויכוח, אבל נגיד שלא, פרעה בעצם עומד בפני מצב, הייתי אומר, קטסטרופלי, המציאות תופחת על פניו, אני לא יודע
איך
להסביר את זה, במציאות הנוכחית כאילו, אבל אם פרעה בעצם עומד בפני שכנוע, כשמשה מראה לו מדרגה אחרי מדרגה את מציאותו והכרתו של עם ישראל בקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא בעם ישראל, בעצם למה הוא פתאום נהיה קשה?
יש לי שאלה אליך, כן. איך אתה מסביר את הפסוק בוא אל פרעה? מי אומר למי?
כבר הסברנו את זה לפי הרעיון שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני נמצא אצל פרעה, בוא אל פרעה.
זאת אומרת שמשה היה לו מה לפחד. שלמרות כל המכות שפרעה ספג, הוא עדיין ניכר את עצמו כעליון על משה. כלומר, הוא רואה את אלוהי מצרים כעליון מאלוהי ישראל.
השאלה היא מי פה אלוהי מצרים?
הקדוש ברוך הוא, כמובן. כלומר, כולם מדברים על הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, הוא גם אלוהי מצרים.
איך?
מה? כי הוא ברא את מצרים. הוא נתן למצרים תפקיד בהיסטוריה.
אבל אנחנו אומרים שפרעה בעצם מכיר את עצמו כאלוהים.
נכון.
אז אין פה אלוהים.
עוד יותר גדול. זאת אומרת, מה זאת אומרת מכיר את עצמו כאלוהים? הוא יודע שהוא גילוי אלוהים. ולכן ראוי לעבודה. כלומר, כיוון שהוא רואה את עצמו ככוח אלוהי, הוא רואה כאחד שראוי שיעבדו לו. הקדוש ברוך הוא זה אינסוף, זה לא יודקה רבקה. זאת אומרת, זה עליו בתפיסה של הקדמונים, הם הבינו קבלה קצת יותר טוב מאיתן, גם פרעה וגם משה. הם הבינו ככה, שמן האינסוף הנעלם יצאו כוחות. הכוחות האלה בהיסטוריה התגבשו כאלים. מה זאת אומרת אלים? כתוכניות. ויש תוכנית שמוטלת על עם ישראל, תוכנית שמוטלת על פרעה. בהתחלה פרעה בכלל לא הכיר שיש איזשהו תפקיד לישראל בהיסטוריה. הוא אמר, מי השם? לא שמעתי בכלל על אחד כזה. אז אמרו לו, יש. בסדר, אבל מה שאני מייצג זה יותר גדול ממה שהוא מייצג. זה הכוונה שהוא אלוה. כי אנחנו מדברים עכשיו על הראשית. כלומר, אם אתה תבוא עוד פעם אל המכה העשירית, אתה תראה שאני הראשית ולא אתה.
אז
מי שימות זה אתה ולא אני. כן. בסדר? בדיוק, זה הטעם של פרעה. ולכן היה צריך במכת בכורות, וכל אלוהי מצרים מעשה שפטים. מזה למדו שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה עד שנפרע מאלוהיה תחילה. כן, זה הבעיה. זאת אומרת, מה זה שהמלאך של מצרים והמלאך של ישראל מדברים זה עם זה, בפני בית דין של מעלה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו. זה הכוונה. וזאת הבעיה, שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את מצרים, לא סתם ברא, אז כלומר, להשמיד את מצרים זה לוותר על חלק מהתוכנית. וזה מה שכתוב, וירא ישראל את מצרים מת. אז המדרש שואל, מי זה אותו מצרים מת? מצרים שם פרטי, מת שם משפחה. לא, באמת, ככה המדרש אומר, הכוונה למצרים הראשון, הבן של חם, הרי חם הוליד כמה אנשים, אחד שמו היה מצרים, והוא אביה מאומה מצרית, שבאותה שעה הוציא הקדוש ברוך הוא את מצרים מקברו, כדי לראות את קריאת ים סוף. זאת אומרת, ואז ישראל ראו אותו, הנה, זה מצרים מת.
הם גם ידעו שזה מצרים,
לא יודעת שהם ידעו, אבל התורה מעידה שהוא יראה אותו. זאת אומרת, והיה ישראל מצרים מת. זאת אומרת, מה שהלך פה לאיבוד זה השורש של האומה.
מה קורה עם פרעה
באחריתו של דבר? אז מה קורה איתו? אז חז"ל אומרים שהוא, כתוב שהוא חי, הוא לא מת, הוא לא מת, נכון? כתוב שהוא לא נשאר בהם עד אחד, אז משמע שיש אחד שנשאר. איזה פרעה? ולכן כתוב טוב, והיא בשלח פרעה, זה לפני כן, אבל שהוא מלווה אותנו כל הזמן, הוא לא מת.
עד היום
הזה? כתוב שהוא הלך למלוך בנינווה אחר כך, ושאחר כך הוא היה נבוכד נצח, וזה כל פעם. מה זאת אומרת? שהוא התגלגל.
עכשיו צריך להציג את כל הדיפות הזה.
כן. זה קטן, זה קטן לעומת מצרים ומשה. צריך להבין, הוויכוח בין עשיו לישראל הוא קטן לעומת הוויכוח מצרים ומשה.
למה? כי שם יש יותר שנינו בני יצחק.
כן.
ולכן
אפשר קצת להסתדר איתם. כתוב שם, הלוח עשיו ליעקב. זאת אומרת, יש פה אחווה, היא קיימת. לכן זה לא עובד לגמרי פה מצרים. הרי כתוב, ואת עשיו שנאתי, מסביר הגאון מווילנה, את עשיו, לא את עשיו עצמו. את התפל לעשיו. כי בעשיו עצמו יש שורש של קדושה, שעליו אמר יעקב, ראיתי פניך כראות פני אלוהים. כן, כן, הצד החיובי הזה, שעתיד לשוב אלינו.
אני
את, את, אני לא מבין.
את זה משהו תפל. את זה לרבות. התפל לו. למשל, את השמיים, זה השמיים והכוכבים. העת זה התוספת.
למה במעשה כזה גדול, בהוכחה שהיא באמת הדירה שבאדירות, הקדוש ברוך הוא, משה, באים לעם ישראל, אומרים להם, לכו תשאיר את הכלים, תעשו את זה מעשה גדולה כזה.
יפה. אז עוד 45. טוב, היינו בשאלה של חיים. אם כן, כדי לענות לשאלתך, נאמר כך, ש... איך ייתכן שבמעשה כל כך אצילי יהיה ציווי על ביזה? כל כך אצילי, ברור, כל כך נוקב, כל כך נפלא, יש גם ציווי על ביזה. כן, אז זה כתוב מפורש. מה? ביזה, נצלו את מצרים. גם בפרשת שמות, גם בפרשת שמות כתוב, והיה כי תלכו לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. וניצלתם את מצרים, ברור שזה עם תוכנת מראש, זה לא יפה, כן? אז כדי לענות על השאלה שלך, התחלנו כבר לענות על השאלה שלך. כתוב הרי בפרשת לך לך מפורש. ידוע תדע, כי גר יזרעך בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. ואחרי כן יצאו לרכוש גדול. תרגום לעברית, משהו מקוצר. אברהם יקירי, באתי לבשר לך בשורה. זרעך יסבול 400 שנה. לא נורא, זה מעצמה. יסבול, יהיה מאוד קשה, אבל אל תדאג, כי בסוף יהיה כסף. זה מה שאני אומר לו, לא? מה זה מה שכתוב, זה לא מה שכתוב.
מה זה כל מסע קולטה?
מה זה?
כל מסע קולטה.
לא, אבל הקומטה זה עם התפקיד. יותר מזה, במדרש כתוב שמדוע הקדוש ברוך הוא שיקע את המצרים בים, שלא יאמר אותו זקן וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי קיימת, רכוש גדול לא קיימת.
היה פולט להם הים מרבט
לארץ. כן, זה מוזר, לא? והסיפור הזה.
זה דבר תמוע ביותר. למה אנשים שמצרים, שרצים למלחמה, לוקחים עימם כל האוצר שיש להם?
לא, זה טבעי. תמיד היה כאן. בכל המלחמות היו יוצאים כסף וזהב לרוב. זה היה חלק מן הגבורה, מן זה.
קישוטים ניחא, אבל לפי המדרשים שלנו, ולכל יהודי היה
מהסוסים שם, הסוסים היו קושטים.
לא, אבל
בכל
זאת... אמרתי שדבר על המדרשת הזה
שמוצאים ברכוש כדי
לשלם קשת למי שצטרך איתו כדי לבדוק אחרי יהודים. מה, לשחד
כאילו
ש... חולה. אגב, אני צריך לבאר את הנקודה הזאת. צריך להבין שביציאת מצרים, היהודים עשו מעשה של חסד שאין כמו. הסכימו לקחת איתם את הזהב של מצרים. זה משהו אדיר. לא, כי גם נזקנו מזה. תאר לעצמך שהזהב הזה היה נשאר במצרים. למה הוא היה משמש? זה זהב. זה זהב. אבל המצרים לא. כתוב, ותחזק מצרים על העם, למהר נשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. זאת אומרת שהמצרים לא היו ברמה של ברור.
אבל העבדים אמרו לו,
תרם
תדעתי
כי
אתה
נכון.
כן, היא עבדה, אתה רוצה לתרם?
נכון.
הם כן היו ברמה.
זה עבדי פרעה. יש הבדל.
אבל שאלה אישה מישכנתה.
אם יהיה לנו זמן, אם לא יש שיעור בצרפתית, אז אני אסביר מה ההבדל בין עבדי פרעה לבין שאר מצרים. אבל אני לא מאמין שזמן לזה, כי יש שיעור בצרפתית, נכון? אני חושב.
תלוי ממי.
תלוי אם הסטודנטים יגיעו לו. מה?
גם לא השתמשו בזהב הזה עד לפני התקופה, לעבודת אלים. איך זה שזה יצא?
כי הזהב הזה, לא, כן השתמשו בזהב לזהב. זאת אומרת, הזהב המצרי, כשהוא במצרים, מניע את גלגלי התרבות האלילית. ולכן אנחנו עושים חסד עם התרבות האלילית הזאת, מוצאים ממנה את הזהב, ואנחנו מוכנים לשמש כשפני ניסיון של בירור הזהב. כי חלק מהזהב הזה שימש לעגל, ושימשנו ושילמנו על זה מחיר, וחלק מן הזהב הזה שימש למשכן, להשראת השכינה בישראל. זאת אומרת, בזכות מצרים השכינה שורה בעולם. אם לא היה זהב, אז איך הייתה שורה השכינה?
לא היו מוכרחים לקחת ממצרים, היו עוברים את הים.
נכון, ואז מה היה קורה? מצרים הייתה עבודה לגמרי. אנחנו הצלנו את מצרים, שכתוב וינצלו את מצרים, נשון הצלה גם. כלומר, מה נשאר ממצרים העתיקה בעולם? דבר חי, ישראל. הדבר היחיד שחי, שנותר ממצרים העתיקה, זה אנחנו. נא להכיר, אנחנו המצרים האחרונים. מה?
חי, חי.
הדבר החי. מה?
זה עדות.
לא, לא. לא, לא. משהו מן האופי המצרי הקדום נותר באומה הישראלית.
מה?
עד היום הזה אתה כל יום בבוקר מניח תכשיט מצרי על הראש שלך ועל היד שלך. שמת לב? כי למצרים הקדמונים היו תפילין. ראית פעם פסלי פרעונים? ראית כן או לא? פסלי פרעונים ראית? כן או לא? אז אם ראית, ראית שיש פה נחש קטן במקום של תפילין של ראש? וראית שיש להם צמידים פה במקום של תפילין של יד? נכון? נו, אז מה זה? אז מה זה התפילין שאתה מניח זכר ליציאת מצרים? אתה מניח תכשיט מצרי, זכר ליציאה הזאת.
עושים להם לזכור כל יום.
אני ראיתי את זה מאותה סיבה.
נכון, כל יום עושים להם לזכור.
זאת הסיבה שלנו. זאת הסיבה שבני ישראל, כאילו, זה אחד הסיבות, כאילו, אני אומר, שהרמב"ם כותב שהחסידים, כאילו, עושים את הקורבנות בגלל שבני ישראל לא יכולים לעזוב את ה...
נכון, לא, אבל לא רק שלא יכולים לעזוב. פה יש משהו אידיאלי בדבר. כלומר, שאתה, ונברחו בכלל משפחות האדמה, נשון הברכה. הברכה זה חיבור. זאת אומרת, כדי לחבר את האומה הישראלית, את נתודות הקודש שיש בין האומות, אנחנו ירדנו אל האומות כדי להוציא משם מה שצריך להוציא.
אוקיי, עכשיו לא מבין, אבל יש הלכה של מצרים, יש את
הפשוק,
יש את
הרופא
שאנחנו צריכים
כאילו להתבקש. יש הרבה דברים. אפילו כל המצוות שלנו זה זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, אתה תמיד זוכר, בדרך השלילה כמובן, את מצרים בתור מי שעיצב את התדמית שלך. הרי איך כתוב? הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי, מקרב גוי, נכון? מתי מוציא מישהו מקרב מישהו?
הוא הבלה.
בלידה, נכון? זאת אומרת, האמא זה מצרים, והילד זה ישראל. והילד מקבל את התכונות שלהם, בדרך של דחייה אגב, כן? כלומר, אסור שהדם של השליה יתערב עם הדם של האם. כי אם לא, אז אם יש הבדל בין קבוצות הדם, אוי ואבוי מה יהיה. כן? זאת אומרת, ויש גם שלב של הדחייה. כל התכלית של הרחם זה להוציא את הולד, נכון? זאת אומרת שהרחם הוא חשוב מאוד, אבל כשהולד נולד הרחם כבר לא חשוב, זורקים את מי השפיר, נכון? השליה הולכת לאיבוד, השליה מתה. כן, אבל אני אומר, השליה הזאת כבר הלכה לאיבוד. זאת אומרת, מה עושה את גודלה של אישה בהיריון? היא נושאת את העתיד בתוכה. הנה אנחנו רואים עתיד מהלך. הייתה לידה, מה קורה? איפה העתיד עכשיו?
בחוץ.
בהריסה. והיא מה היא? עבר. כלומר, ילדינו הופכים אותנו לעבר. זאת אומרת, הגשמת המאוויים פוסלת. בסדר, ועד שנולד הילד האחרון. זאת אומרת שזה נורא. אני עשיתי את הכל, עד עכשיו, אומרת, הם היית המקור של החשיבות שלי. דווקא הצלחת המאוויים הפכה אותי לעבר ואותך לעתיד. וכאן, זה אחד הסיבות למאבק בין הדורות. יש מרירות נסתרת. בגלל שהגמרא אומרת שכשאישה יולדת, היא נשבעת שהיא לא תלד יותר.
נכון, לכן היא
צריכה... רק כפרה, נכון? אני רוצה להגיד למה היא נשבעת, כי זה כואב. אפשר. אבל אם זה לא כאב, ואם היא לא נשבעה, כן? אלא שיש משהו משהו, הייתי אומר, בתת מודע יותר עמוק שאומר לא, כן? לכן יש בחינה הורמונלית, אפילו יש הפרשה של הורמון בלידה שגורם להם לאהוב את הבן. לא, כן, יש איזו הפרשה הורמונלית.
רק אם היא רואה אותו,
זה נחת אחת.
שמי אורי, כן. היא בריאת האולם.
רגע.
פחות, כן. מה דיברתי? כן. בקיצור, אז זה טובה שעשינו למצרים. עכשיו, כן, הרמון. עכשיו, השאלה היא, מה בדיוק הלך עם הזהב, ואיך הם לקחו את הזהב וכו' וכו', זה נושא רחב, זה יהיה בלימוד של ספר שמות. בסדר? טוב.